הנה אחר שברך רב המונה סבא את התנאים שנשארו עם רבי שמעון, קם רבי שמעון בתדמית הפתח. בתחילת דבריו פתח רבי שמעון לדרוש בתיקון השכינה. הדאגה הראשונה של רבי שמעון בר יוחאי זה תיקון השכינה. לכן זוהי תכונתו של ספר הזוהר. ראייה כללית ודאגה לגילוי השם בעולם. לא מדובר על בן אדם שחושב על עולמו הפרטי, על עולם הבא הפרטי שלו, על שכלולו, על גדולתו, אלא ממש דאגה גדולה מאוד לתיקונו של עם ישראל המגלה את ערכי השמיים. אז הוא עכשיו דורש בתיקון הזה. מה זה תיקון? אורות וכלים. זאת אומרת שהוא עכשיו על ידי דיבורו מזרים אור לעולם, ובזה יכולה להיות מתוקנת השכינה. איך בן אדם פרטי יכול לעשות את זה? הוא לא בן אדם פרטי, הוא בן אדם כללי, ולכן הוא עושה את עבודתה של השכינה, את עבודת עם ישראל כולו, בדמותו של איש אחד. ככל שאנחנו מתרחבים יותר, כך אנחנו יכולים להיות מתקני השכינה בצורה אמיתית ונכונה. ואמר לאחד מן התנאים שבא מגן עדן, תנה תנה, תסתמר לך. אומר לו תנה תנה, תשמר לך, שלא יתאחזו החיצונים בשפע של השכינה הנשפע על ידך. זאת אומרת, לא רק שאני דואג לזה שהשכינה תהיה מתוקנת, אלא אני דואג לכך שהאור שזורם כדי למלא את הכלי לא ילך החוצה, לא ילקח על ידי כוח אחר, חוץ מהשכינה עצמה, שלא חז ושלום יהיה זרע לבטלה, שיגיע אמנם לפתחו של העולם הזה, ובמקום להיכנס לתוך השכינה, ילך חז ושלום לאומה אחרת, במקום עם ישראל. בה קירת לגבך, כי הקלע אצלך, ודע שכינתה. וזו השכינה הנקראת קלע, בבחינת היסוד שלה, שמעלה מן לאימה. זאת אומרת שאותו טנה, שהוא יורד לעולם הזה, מה פירוש הדבר יורד לעולם הזה? אני חוזר ואומר כבר מיליון פעם שאין ירידות ואין עליות, אלא זה גילוי. וכשהוא מתגלה אותו טנה, הוא מתגלה עם הכוח הזה של השכינה. זאת אומרת שהוא שליח באותו רגע של הקדוש ברוך הוא, הרי נשמה לא יכולה לעשות מה שהיא רוצה, ברגע שהיא כבר לא נמצאת בעולם הזה, זה אנשים שכבר עזבו את העולם הזה. ולכן כשהקדוש ברוך הוא נותן לאותה נשמה רשות, זה לא סתם לבוא לבקר מישהו בעולם הזה, אלא שכל נשמה שיורדת במרכאות, שמתגלה למישהו, היא באה עם מסרים, להשלים דברים שלא הושלמו בחייה. ושהנשמה הזאת עכשיו מוליכה כדי לגלות בעולם הזה. אז מה יש לה ביד כביכול לאותה נשמה? את הסוד הזה, את היסוד הזה של השכינה, שנקרא קלע. מה הפונקציה של הקלע הזה? להעלות מן לאימה. זאת אומרת שברגע שהיא יורדת לעולם שלנו, ההתעוררות של התלמידים גורמת לעורר את כל העולמות העליונים. זאת אומרת שכשהתלמיד מרגיש שכשהוא נכנס לשיעור, אז בעצם הוא עושה את העבודה הזאת של גילוי השכינה דרכו, דרך השיעור הזה. זה מה שאנחנו צריכים לכוון עכשיו, שאנחנו מתקנים את השכינה. מיד מתעורר משהו בנשמה של האדם. ברגע ששמעתם את המילים האלה, יש לכם איזה מין געגוע, כמעט מועקה, שקורה, שמזמינה מדרגות עליונות בשמיים. זה נקרא שאנחנו מעלים מן לאימה. ואז מה קורה? זה מושך עוד יותר אור. זאת אומרת שאנחנו מתגעגעים, שואפים לאור העליון שירד וימלא יותר את העולם הזה. אנחנו רוצים לתקן את העולם, שהעולם יהיה טוב יותר, בריא יותר, שמח יותר, כן, עם גאולה. אז אומר, ממשיך רבי שמעון, ובא יזרקו תלת אבנים, ובא נזרקו שלוש אבנים, שהם שלוש בחינות מן, שהיא מעלה לצורך המשכת ג' בחינות מד. זאת אומרת שיש כאן בניין, קוראים לזה קלע, כמו כף, כף הקלע, כמו כלי נשק, מקלע, שזורק אבנים, שאפשר דרכו, כן, לידות אבן, אז העליית מן היא לא סתם עלייה, היא עלייה שהיא עולה בצורה של שלוש אבנים. זאת אומרת, שכאילו זורקים שלושה כיוונים כלפי מעלה, ומזמינים אור משלושה כיוונים עליונים לרדת. זאת אומרת שיש ימין, שמאל ואמצע, אמרנו כל הזמן שתיקון, ופה אנחנו מדברים על תיקון השכינה, תיקון זה ג' קווים, לכן יש שלוש אבנים. כל אבן מורה על מדרגה שאנחנו מזמינים על ידי הגעגועים שלנו. כמובן ששלוש אבנים כוללות את כל הבניין, ולכן זה ימין, שמאל ואמצע, זה עולם התיקון. אנחנו מזמינים את עולם התיקון בצורה מאוזנת, ולכן זה תמיד במספר שלוש, בספרה שלוש. בעינון תלת טיפין דמוכה אילאין, והזוהר עכשיו מתרגם מהם אותם אבנים, שיש להם גם אבות ובנים, זאת אומרת בניין, זה בעצם שלוש טיפות של המוחין העליונים של זהירנטים. כלומר, שלוש פעמים עוד יוד. זה נקרא שלוש טיפות. יוד יוד יוד, שהם ג' יודים. כי כל טיפה היא כאין צורת יוד. כל פעם שאנחנו מדברים על טיפה שיורדת, שזה בניין, שאפשר לבנות ממנה הטיפה הזאת בנוק חדש, תיקון חדש, אז האות יוד זה משורש לכל בניין, נכון? אפשר לבנות מהאות הנקודתית הזאת כל צורה. אז בעצם יש לנו פה שלושה מנגנונים של שורש, של הוויה, שמתחילה להיות נבנית, ושלושה שורשים כאלה מתחילים להיבנות על ידי שלוש אותיות, שלוש נקודות, כמו סגול או כמו סגולטה למעלה, והתכללו ונכללו שלושה מוחים האלו בחוכמה, בתבונה ובדעת, מה שאנחנו קוראים היום חבד. בסדר? דהיינו בשלושה כלי חבד שבו. במילים אחרות, כל הבניין הזה שהתנה מביא איתו, רבי שמעון בר יוחאי דואג לכך שהטיפות האלה לא תלכנה חס ושלום לחיצונים, ולכן הוא גורם לכך שיהיה קשר בין התחתונים לבין העליונים. במילים אחרות, הוא בונה כלי כאן למטה כדי לקבל את האור, כמו אישה שמקבלת מבעלה, ואם האישה מצרבת, אז חס ושלום אם יש זרע לבטלה אצל הבעל, אז זו אחריותה גם כן. ולכן יש כאן בניין שהוא צריך להיות זוגי, של רצון לקבל, אבל גם של רצון להשפיע, עם כלי של רצון לקבל. אז עם ישראל הוא בעצם הרצון לקבל, כדי שהזרע לא ילך לבטלה. איך הזרע יכול ללכת לבטלה? כשכנסת ישראל, האישה, מסרבת את הזיווג עם בעלה חד שלום. איך מסרבים זיווג? לא נכנסים לבית. הבית זה ארץ ישראל. מי שמסרב זיווג, חז ושלום, נשאר במדבר, הוא גורם לעיכוב הגאולה. וזה מוליד את כל המחלוקות ואת כל המשברים שבגללם הקדוש ברוך הוא לא יכול להתייחד, כי הזיווג של המלך הוא רק בארמון. אי אפשר ולא יאה ולא נאה למלך להיות בייחוד מחוץ למקומו. הביאני המלך חדריו. חדריו זה כאן בארץ ישראל. אז יש כאן רצון מאוד מאוד גדול לקבל תיקון. אנחנו רואים כאן שהתיקון בא על ידי אורות חוכמה, בינה ודעת. חוננו מאיתך חוכמה, בינה ודעת, או חוכמה, בינה והשכל. כל אלה רמזים לשלוש אבנים שיורדות מלמעלה כדי למלא את הכלים כאן למטה. כתב בספר מעורי אור ערך סלע, וזה לשונו. ספר מעורי אור זה ספר קבלה שדורש את כל הספר על ספירת היסוד. זאת אומרת שהוא קורא ליסוד בכל השמות שמכירים. זאת אומרת שליסוד יש הרבה שמות. יש ספר שלם שאומר היסוד נקרא שלום, היסוד נקרא צינור, היסוד נקרא ברית, היסוד נקרא כל, היסוד נקרא וכו' וכו'. והוא מפרש, 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 אז זה הספר מעורי אור. אז בערך סלע, אז הוא מסביר שסלע נקראת רחל כשהיא גדולה, והיא באה פנים בפנים עם זה. זאת אומרת, היא עוברת לפנים של זעירנטי. אז היא נקראת סלע. עכשיו, מה הקשר? תכף נראה. אמר לאותו התנה לרבי שמעון, דיאלוג, כן? בין הנשמה לבין רבי שמעון. רבי, שאתה מושרש ביסוד, זאת אומרת, רבי שמעון בר יוחאי הוא היסוד של העולם הזה, שמובן למה הצינור שהוא מייצג מעביר דרכו את האור העליון, את חוכמה, בינה ודעת, דרך רבי שמעון כדי למלא את השכינה. מה זה יסוד? צדיק. צדיק יסוד עולם. זאת אומרת שרבי שמעון בר יוחאי הוא הצדיק, הוא היסוד שדרכו עובר האור למלא את השכינה. ואנחנו שלומדים את לימודו של רבי שמעון, אנחנו משתמשים בצינור של רבי שמעון כדי להביא תיקון לעולם. ולכן אנחנו מביאים על ידי לימוד של הזוהר הקדוש, שאנחנו לומדים עכשיו שזה לימודו שלו, משתמשים באותו צינור שהוא כבר פתח. ודרך הצינור שהוא פתח אנחנו מזרימים את השפע העליון. ולכן רבי אומר לו התנה, שאתה מושרש ביסוד ועליך מוטל לייחד את זכר ונקבה, את זו. משלת?
כאילו, אנחנו המשך של הצינור, כאילו, עוד חוליה.
אנחנו אמורים להשתמש בצינור שהוא פתח. ולכן, זה מוטל על מי שהוא בנוי. ובמיוחד בדורנו, שאנחנו באלף השישי, שכולנו עובדים עכשיו בצינור המרכזי הזה שנקרא יסוד, ולכן אנחנו גם כן, כן מוטלת עלינו האחריות לייחד את קודשא בריחו וכנסת ישראל, לשם ייחוד קודשא בריחו ושכינתה. זה נקרא ייחוד זון. אז מה הוא אומר לו? אתה צריך לעשות את זה, אז אני עכשיו אסביר לך מה בדיוק אתה צריך לעשות. שים בסלע כנך. כלומר, סלע היא המלכות, כשהיא בגדלות, ומוכנה לייחוד. תשימו לב, אי אפשר להתייחד עם קטנה, נכון? למה אי אפשר להתייחד עם קטנה? לא בגלל שחז ושלום זה מראה על פגם נפשי של ההוא, אלא פשוט מאוד כי עדיין לא בנתינה. זאת אומרת, הזמן של הייחוד עם קטנה זה בזמן שהיא כן יכולה ללדת. ולכן צריך להבין שהמצב של המקבל הוא כבר במצב של משפיע. רק בזמן שהמקבל הוא משפיע, אתה, המשפיע, יכול להשפיע בו. האם זה מובן? זאת אומרת שאם אתם רוצים לקבל משהו, לא חשוב באיזה תחום, אתם לא תקבלו את הדבר הזה, אלא אם כן אתם הופכים להיות בעצמכם משפיעים. זאת אומרת שאם אני מקבל על מנת לקבל, הקבלה שלי תתקע. אבל אם אני מקבל על מנת להשפיע, אז המשפיע עליי יכול להעביר דרכי את המסר. אמרתי לכם שמי שלומד ולא מלמד, הוא לא יכול ללמוד. רק מי שלומד על מנת ללמד, אז דרכו עובר השפע בצורה נכונה. תגידו לי, אבל אין לנו לכל אחד שיעור? אנחנו לא מלמדים. זאת הבעיה שלכם. זאת אומרת שצריך לפתוח משהו, כן? אפילו חברותה, שניים, שלושה אנשים, אם לא, אתם חז ושלום בריבוי אורות, ואתם לא משפיעים, והדבר חז ושלום בסופו של דבר יכול לגרום נזק, כי אתם מקבלים בלי לתת. ככה נולד השיעור, כי אני לא רציתי לקבל בלי להשפיע, אז החלטתי שיהיה שיעור. אף אחד לא אמר לי, תתחיל שיעור או משהו כזה, נכון? מי שם אותי במקום הזה? האחריות שלקחתי על עצמי כי דאגתי לשכינה. זה. אף אחד לא אמר לי, בוא תן שיעורים, לא נולדתי נותן שיעורים. זאת אומרת שכל אחד צריך לפתוח במקום שהוא נמצא בו, כן? חברותה, שיעור קטן, כדי להשפיע את מה שהוא לומד, את הערכים שהוא לומד. אם לא, אז התיקון לא יכול להיעשות בצורה נכונה. כי אנחנו כאן מקבלים אורות ואנחנו צריכים להשפיע אותם. וכל איש ישראל, כל אישה מישראל שפותחת, שפותח את הצינור בעצמו וממשיך את השפע, אז הוא גורם לריבוי השפע הזה. אם לא, הוא מתמלא באורות ולא ממשיך אותם, וחז ושלום זה לא טוב, כי אורות גדולים בכלים לא נכונים או בכלים קטנים, מה זה כלים קטנים? עכשיו אתם מבינים? כלים שמקבלים ולא משקיעים, זה נקרא קטן. הרי עכשיו אמרנו, אי אפשר להתייחד עם קטן. ולכן אצלנו בשיעור בירושלים לא נכנס תלמיד שבעצמו לא מלמד. עשו.
וגם אופן נזק לנותן?
בוודאי, לא, הנותן הוא נותן, אבל הבעיה זה שחז ושלום, שהמקבל לא מקבל, לא יכול יותר לקבל, כי יש כמות, זה כמו קוס, אם תמלא אותה. אחרי זה כבר יוצא החוטה, זה כבר שפיכה חז ושלום לבטלה. משנה, בוודאי שמשנה, אבל אתה צריך לדעת לשלב בתוך מה שאתה מלמד, אפילו עם חברות, עם קבוצה קטנה, אחרת, כן? להמשיך את מה שאתם מקבלים כאן. לכן זאת התמורה של הקבלה. כלומר, ככה אתם משלמים על השיעור שאתם מקבלים, על ידי זה שאתם בעצמכם ממשיכים להזרים. אם לא, זה כאילו מתנה, זה כתוב שתונה מתנות תחיה. אז שים בסלע קינך, סלע הוא המלכות, כשהיא בגדלות. עכשיו אתם מבינים מה זה בגדלות, כלומר ברצון להשפיע, ומוכנה, מוכנת לייחוד, והקשת לגבה, כי הקשת אצלך, קשת זה עוד פעם הברית, נקראת קשת, אז רבי שמעון בר יוחאי, שהוא ספירת היסוד, נקרא קשת, נקרא ברית, אז אומר לו התנה, הקשת אצלך, אתה הברית. אתם זוכרים שכשרבי שמעון בר יוחאי היה, כן, בעולם הזה, לא נראתה קשת בשמיים. למה? כי הוא בעצמו הקשת הזה. עכשיו, מה מורה הקשת? את הקשר בין העליונים לבין התחתונים. לכן כל פעם שאנחנו רואים קשת, צריך לברך, זוכר הברית. ברית. זוכר הקשת. אבל אם אתה בעצמך ברית, לא צריך קשת אחרת. כי הקשת שאתה רואה אחרי הגשם, היא מראה שבאותו זמן העולם היה צריך להיות
מוכל על ידי מבול.
היה צריך להיות חורבן. ובגלל שהקדוש ברוך הוא נשבע שלא להחריב את העולם, אז נראית הקשת. זאת אומרת שבסופו של דבר, אם אתה רואה קשת, זאת אומרת שאין מי שמתקן את היסוד שלו כמו שצריך. כי אם הוא היה מתקן את היסוד כמו שצריך, לא היה העולם מגיע למצב של חורבן חז ושלום.
אז איך אנחנו צריכים
לראות לחבר? לא מסתכלים על הקשת, רק רואים אותה בלי כוונה, ולא נשארים ואומרים, וואו, איזה יופי, כן? זה לא עובד ככה, אלא פשוט מאוד צריך לדאוג בפנים שבאותו זמן היה אמור להיות חורבן חז ושלום, ועכשיו אני מברך זוכר הברית כי הקדוש ברוך הוא נשבע שלא יהיה. במילים אחרות, באותו זמן שאני רואה את הקשת בלי כוונה, אני צריך לתקן את היסוד שלי ולכוון לתקן את היסוד שלי, להיות אדם משפיע. אין מספיק השפעה באותו זמן, זה מה שזה אומר. כשרבי שמעון בר יוחאי חי, אין דבר כזה, לא נראתה קשת. בוודאי שנראתה קשת בעולם, כן? אבל זה אומר שהוא בעצם עשה את התיקון של הדבר הזה. הוא בעצמו היווה צינור להזרמת האור העליון, למילוי הכלי של השכינה. אז אומר לא התנה, כי הקשת אצלך. זאת אומרת, אתה עכשיו ממונה על ספירת היסוד. זה לא וככה. זה מדרגה זו מדרגה שמראה שאין מספיק כלים נכונים לקבל את זה. כך אומר הזוהר הקדוש. ולכן אנחנו, מה שאנחנו רואים בחיצוניות זה משהו אחר.
ככל שהקשש לא נגלה,
הקדוש ברוך הוא ממשיך להחיות את העולם בעל כורחנו, זה מה שזה אומר. שאם הוא היה ממתין לתיקון שלנו, חז ושלום העולם היה מת. מה אתה אומר,
שאול?
טוב. כי הקשת אצלך, דאי הוא אות הברית, שהוא אות הברית, שהוא היסוד. אז איסטמר גירין דילה, תשמר מהחיצים של היסוד, שהן הטיפות הנמשכות ליסוד במלכות, שלא תהיה אחיזה לחיצונים בהם. כלומר, כשאתה יורה בחץ, אתם מבינים עכשיו מה זה אומר, תיזהר שלא תצא טיפה החוצה. שהטיפות תהיינה בפנים אצל היסוד של המלכות. נכון? יסעות מהיסוד של הזכר ונכנסות ביסוד של הנקבה. בעינות תלת ובים, ועכשיו אותן יהודים שהיו למעלה, כשהן יורדות למטה, הן ממשיכות, נכון? אז זה ממחיש את הוו. מה זה וו? המשך של יהודים. זאת אומרת, היהוד עכשיו נמתחה והפכה לוו. כיוון שהיו שלוש, כן, יהודים, עכשיו נהיה שלושה ווים, שלוש ווים, שהם צוד ג' ווים, שנמשכו משלושה קווי זעירנפין ונכלב ביסוד שלו. וסלקין חי, שהשלושה ווים זה שש כפול שלוש, כי וו זה שש, זה יוצא 18. זאת אומרת שהוא נותן עכשיו חיים, חי, בחושבן שהם עולים במספר חי, ודה חי על מין, והוא מחיה את העולמות. זאת אומרת שהשלוש פעמים אות וו, זה בעצם חיות העולמות. זה היות שממשיכה ויורדת למטה. וזהו היסוד הנקרא חי עולמים, זאת אומרת היסוד הוא מחיה את העולם, כי דרכו זורמות הטיפות העליונות של חוכמה, בינה ודת, ונמשכות לבבים, זאת אומרת לחיבורים עם המדרגות התחתונות. גם תנא תניאנה, עכשיו בא תנא אחר.
הוא חי העולמים, אבל גם משם הסכנה שקליפות.
מה?
הוא חי העולמים.
נכון, לכן צריך להיזהר מאוד שהטיפות תיכנס לתוך הקליפ, ולא הקליפ
החדש. זה הוא אמר שתכוון לכל דבר, הרי שזה לא ייפול הצידה.
נכון, זאת אומרת שכשאתה מביא אורות, כשאתה מקבל אורות, כשאתה מזרים אור לעולם הזה, אל תזרים את האור לדברים חיצוניים. אל תשתמש בכוחות האלוהיים לשטויות. אני מתרגם את זה להכי פשוט שאפשר.
זאת אומרת שבכל אופן לא משנה איזה שיעור אתה מעביר, אתה חייב לכוון ולהיות מסובב.
תיקון השכינה. כל הזמן, כן. כל הזמן לדאוג שיש לך בעצם תיקון השכינה. וכאילו אותו איסור מבחינה פיזית, רוחנית ופיזית, שכשאדם מתייחד עם אשתו, להבדיל, אסור לו לחשוב על אישה אחרת, נכון? זה אחד מהעריות. ולכן צריך להיזהר גם כשאתה לומד תורה, לכוון רק על דבר אחד, בתיקון השכינה. קם תנא תניאנה, קם תנא שני, מהתנאים שבאו מגן עדן. כן, יש הרבה נשמות שירדו בשיעור של רבי שמעון בר יוחאי, באו לשמוע ולמלא, להשתמש בו, כי הרי הוא צינור, ושם בשמיים אוהבים צינורות. זאת אומרת, כל מי שמהווה צינור משתמשים בו. למה? להשפעה. לכן אותו תנה שני, גם כן שיצא מגן עדן, מה הוא אומר לו? אמר לי, לרבי שמעון, תניה דמצאי עלה. הרי התניה... מה זה? התניה, יש ברייטה. כל פעם ש... תניה זה שם, זה שם של, לא רק שם של הספר של רבי שמעון זלמן, כן, תניה,
לימוד.
אלא יש כאן שם של קליפה. זה שם של קליפה, תניה זה שם של קליפה, ואם לא מכוונים את הלימוד בצורה נכונה, כן, תנה רבי שמעון, אמר רבי שמעון, אז חז ושלום, הקליפה הזאת גונבת את הבניין ולוקחת את זה לעצמה. ולכן רבי שניאור זלמן, חוסות הגן עלינו, לקח את הכוחות האלה והפך אותן, כי באותו זמן שהוא היה חי, היו כוחות חיצוניים מאוד מאוד חזקים בעולם, ולכן הוא כתב את הספר כדי להביא את כל הכוחות האלה רק לעם ישראל. לכן אומר כאן, הרי התניה שהיא הברייטה שלמדת, היא מסייעת לך ללחום נגד הקליפות. הרוצות לאחוז בייחוד העליון. זאת אומרת, איך אתה יכול למנוע שמישהו אחר יבוא ויקח? פשוט מאוד, אתה צריך להשתמש בכל הברייטות שלמדת. כלומר, התורה שאתה לומד, היא בעצם מגנת עליך. ככה אנחנו אומרים גם לנפטר, שהנפטר מן העולם הזה, מי מדריך אותו לאן שהוא צריך להגיע? האדם כשהוא מת, כן? הוא לא יודע לאן ללכת, אתם חושבים שזה מיד, הוא רואה אור ועולה, מה שאומרים לכם. כן? זה לא פשוט בכלל, הוא בפניקה. כן, הנשמה נמצאת במצב של אובדן, לא יודעת מה לעשות. היא בלחץ, במועקה, עוד יותר גדולה ממה שאתם חושבים עכשיו בחיים שלכם. המת הוא אבוד. הוא לא יודע בכלל מה קורה. מי מדריך אותו? התורה שהוא למד בחייו. אז כל התורה שהוא למד בחיים שלו, זה כמו אורות, כמו נרות, שאומרים לו, תמשיך עם הלימוד הזה, אנחנו מדריכים אותך שתגיע למעלה. אדם שאין לו חז ושלום, הוא הולך לאיבוד. הוא לא יודע מה לעשות, זה לא פשוט סתם. אז גם האנשים שבחוץ, שעוזרים לו על ידי קדישים ועל ידי כל מיני דברים, זה גם מדריך אותו. ואנחנו אומרים לו, בזמן שהוא מוטל על הארץ, לך לשלום, כן, לך בשלום, ותשוב למקום שלך בשלום, ואנחנו נדריך אותך, שם אתה תמצא כך וכך וכו'. מור, בואו תכנסי. יש כיסא למור? ברומך, ברומך, דהיינו, בכוח קריאת שמה. כן, אז עכשיו, יש לנו כאן מידע נוסף, שמה שגורם לשמירה הזאת זה קריאת שמה. כשאנחנו אומרים קריאת שמה, זה כדי שהנשמות, שהטיפות, כן, לא יגיעו למקום לא נכון. אז קריאת שמה יש לה בעצם רמח תיבות. כלומר, 248 תיבות, שזה כמו רומח, שזה מגן. כלומר, כלי נשק, כמו שנראה עוד מעט בפרשת פנחס, שהוא לקח את הרומח בידו, מה הוא לקח בעצם? את קריאת שמה, את כל הרמח איברים. ועל ידי זה הוא מונע שהטיפות יגיעו למקום אחר. בפועל, מה הוא עשה פנחס? מנע את הזיווג בין זמרי לקוזבי. זאת אומרת שאתם רואים שהוא בעצם מתקן את מה? את היסוד, את הברית. הוא לא רוצה שטיפה של ישראל תגיע לכלי אחר. ולכן גם הבא על הגויה זה גם אחת מהעריות הזה שלו. זה תיקון רציני לדבר הזה. מי שהיה פעם עם גויה בחיים שלו. כן, צריך תיקון מאוד מאוד גדול לזה בזמן השובבים. צריך לעשות תיקון מיוחד, לקשור את הרגליים עם ברזלים, ולעשות יום צום ולכוון ולפקוד ולעשות תיקון שלם. כדי לתקן את זה בגלגול ובכל הגלגולים בכלל. לפחות פעם בחיים צריך לעשות תיקון שובבים. כן, כמו שצריך, עם מקובלים. ולכן זה הרומח, דהיינו בכוח קריאת שמה. דהי כלילה מארבע פרשיין, שהיא כלולה מארבע פרשיות. לפעמים חושבים פסוק שמה וברוך שם לפרשה לעצמה. כן? או ושמתם ואילך לפרשה לעצמה. תלוי איך סופרים, איך מונים שם, אז לפעמים זה שלוש, לפעמים זה ארבע. ודעבב באי הוא עמודה דאמצעיתה, ופסוק שמה שהוא כנגד אות וב, שהוא סוד ואירנטין שבעמוד האמצעי, אלי שיט תבין, שמה ישראל השם אלוהינו השם אחד, שש תבות, נכון? אז זה הוו, אז הוא כאילו קו אמצעי, בייחודה. ורמח תבין, וכל 248 תבות, הוא כלול משש תבות של פסוק הייחוד. זאת אומרת, רק בפסוק הזה, שמע ישראל, השם אלוהינו, השם אחד, כלול הכל. כלומר, למי שאין זמן להגיד את הכל, אפילו שהוא אומר שמע ישראל, השם אלוהינו, השם אחד, הוא מכוון שהשש אותיות האלה, שש מילים האלה, כולל הכל, זה כולל את הכל. לכן הוא עכשיו אומר שמע ישראל, השם אלוהינו, השם אחד, זה מספיק. ומרמח תיבות שבדלת פרשיות של קריאת שמה. זאת אומרת שזה כולל את כל השאר, כמובן שאם אפשר אומרים גם את כל השאר, עד אמת, ומשלימים, שהם סוד החסדים שמהם נבנה זה אירנטים. זאת אומרת, כל הרמח, רמח זה זכר, זה רומח, רומח זה דומה לצד הזכר, נכון? כי זה כמו קידון. הרומח זה בעצם כלי נשק ארוך. אז זה זכר. ולכן יש בו את כל מה שצריך, ככה בונים את זה אירנטים. ביתמר בה, שנאמר בזה אירנטין אחר תיקונו, ושים בסלע כנך. כן, סלע, מי זה אמרנו? המלכות, אז הוא צריך להכניס את הדבר הזה בתוך הכלי, שנקרא סלע. בסדר? עכשיו, בתוך הסלע יש, אני פותח את הסלע, תאמן? תאמן? עין, נכון? פתחתי, סלע, אז יש בפנים מים, זה האותיות האמצעיות של סלע, בסדר? יש מן פה ויוד פה, זאת אומרת שבתוך הסלע יש מים, מי שיודע להקות בסלע מוציא מים, או לדבר עם הסלע, זאת אומרת שהסלע זה המלכות. זאת אומרת, מגלים את המים של הנוקבה, מים נוקבים.
לפני זה ארבע דפים, ארבע נראה לי דפים, ודיברנו על השמה.
כן.
דיברנו על זה שאנחנו נכוון, שאנחנו נכנים את הנשק שלנו, ודיברנו על חץ וקשת.
נכון.
ועל רומח, חץ ושת וקשת.
כן, נכון. עכשיו פה, החץ זה רק הקשת זה רק היסוד, בוא נדבר על זירנטי. בתוך זירנטי יש, הוא יורך חיצים.
אין הבדל בין קשת לרומח בעצם.
יש הבדל, יש הבדל, רומח זה כל הכלי הגדול, ופה זה קשת, רק היסוד נגזל קשת, והוא יורך חיצים.
אבל זה בעצם מה שאנחנו עושים בשביל
שמה
נכון?
זה מה שעכשיו הוא אומר, זה מה שלמדנו מקודם, נכון. אז כל זה היה בעצם עניין של ירידה. אנחנו חוזרים לטעמים, ויש טעם שנקרא קרני פרה. נכון? להבין בעזרת השם את עניין טעם קרני פרה, נעתיק מה שכתב הרמק. מי זה רמק? רבי משה קורדוברו. זכר צדיק וקדוש לברכה. שהקבלה שלו היא קודמת לקבלה של הארי. ושם הוא כתב ספר שנקרא פרדס רימונים של הרמ"ק, ספר קדוש מאוד, עמוק מאוד ונפלא ביותר. אז בספר הפרדס הוא אומר, וזה לשונו, קרני פרה, קרני זה ברבים, נכון? אז יש שתי קרניים, הם נצח והוז, שהם שתי קרניים, זה אל הימין וזה אל השמאל. זאת אומרת, יש קרן שהיא מצד ימין וקרן מצד שמאל, זה נקרא קרני פרה. עכשיו, אלו קרניים שיורדות כלפי מטה, זאת אומרת שהם בחלק התחתון של זעירנפין, שהרי זה נצח והוז. ולכן נקראים קרני פרה, כלומר קרניים שיש בהם אחרי זה הגעה לאן? ליסוד, נכון? שהוא פרה ורבה, פריה וריביה. לכן זה נקרא קרניים של הפרה. אצל האישה זה כאילו שתי החצוצרות, בסדר? היא המלכות הנקראת פרה, ולכן זה הולך למלכות שנקראת פרה, כי היא שמה עניין של פריה וריביה. אז לכן, אם הפרה היא אדומה, פרה אדומה, אז לכן המלכות נקראת פרה אדומה, אתם מבינים עכשיו מה זה הסוד של תיקון של פרה אדומה, מה היא מתקנת, ממה? על מה היא מחפרת פרה אדומה? תומת מת, נכון? מה זה אומר? שכשהאור יגיע למלכות, מה יתבטל מן העולם? המוות. עכשיו אתם מבינים למה. כלומר, פרה אדומה שלא עלה עליה עול, מי זה העול הזה? שאף אומה לא שולטת עליה. לכן אומר הרמב״ם, מה בין העולם הזה לימות המשיח? רק שעבוד מלכויות בלבד. זאת אומרת שכשעם ישראל יפסיק להיות משועבד לעם אחר, תתגלה הפרה האדומה. בסדר? זאת אומרת שזה סימן מובהק לעניין שבעצם אנחנו כבר לא תחת עול המלכויות, אלא מתחילים להיות לבדנו. אז הקדוש ברוך הוא גורם לזה מבחינה פוליטית שאנחנו נשאר בעצם בבידוד, וכל האומות כל הזמן יתחילו להגיד רק דברים רעים עלינו. בסדר? אז זה אומר שזה מצד אחד כואב לנו, מצד שני זה בעצם מנתק את הקשר עם האומות, ולכן אנחנו נהיים בוגרים יותר. כל התהליך הזה לא לפחד, זה פשוט כדי להיות, כן, בעצמאות. וכדי להיות עצמיים ולא רק עצמאים. כי מי שהוא עצמאי ולא גלה את עצמותו, אין לו עצמאות אמיתית. אתה יכול להיות לבד, אתה לא משועבד למישהו, אבל אתה לא אתה. לא מספיק לא להיות משועבד למישהו, אתה צריך להיות גם אתה. אתם מבינים את ההבדל?
כן.
אוקיי, יצאת ממצרים, אבל אתה עדיין לא ישראל, אתה לא יודע מי אתה. אז ברחת מפרעה, יפה מאוד. אתה לא נכנסת לארץ ישראל. זאת הבעיה שלך. מי שיוצא ממצרים ולא נכנס לארץ, יש לו בעיה, הוא נשאר במדבר. וכל הבעיות זה כשאתה לא מבין את הסוד הזה, ולכן אתה לא עצמאי, אתה לא עצמי.
כן. זו הסיבה של כל שיטורים של עם ישראל במדבר שהם עדיין לא מצאו
לעצמם. נכון, נכון, בדיוק, על זה אני מדבר.
ולכן הם אומרים כל הזמן חינם, חינם.
כל המשברים, נכון, כל המשברים. אפילו בחוצפה יתרה. כן, מה אומרים דתן ואבירם בחוצפה כזאת גדולה? ארץ מצרים זה זבת חלב ודבש. הוצאת אותנו מארץ זבת חלב ודבש. כלומר, מה זה ארץ ישראל לפי זה?
שעבוד.
מאוד, הם הפכו את הדברים. כלומר, אין כבר סדר. זו מחלוקת קורח. אין סדרים, הכל שווה להכל. אני גר בפריז, אז מה? זה אותו דבר כמו ירושלים. פריז זה ירושלים, ירושלים זה פריז. זה מה שזה אומר. איך היו אומרים האנשים לפני השואה בגרמניה? ברלין זה ירושלים. זה עניין של דתן ואבירם, זה אנשים שלא יודעים לעשות הבדלות. למה לא יודעים לעשות הבדלות? כי אין דעת. אם אין דעת, הבדלה מניין. זאת אומרת, אדם שאין לו דעת לא יודע הבדלים, הוא חושב שללמוד תורה זה מספיק, גם אם הוא נמצא בניו יורק. ולכן זה סוד פרה אדומה. כשהיא מקבלת מהגבורה, למה היא צריכה לקבל מהגבורה? הרי היא אדומה, למה היא אדומה? יפה, כי המלכות צריכה להיבנות קודם כל, אז מצד ראשון היא צריכה להיות בגבורות, כי זה הבניין שלה. כלומר, אתה צריך לתת לה מידות, אתה צריך לתת לה גבולות. זה מה שהיא דורשת. האישה רוצה גבולות בהתחלה. כי היא מרגישה שאין לה גבול, היא הולכת לאיבוד. זה לא שאתה כן שולט עליה בצורה של איזה אדם פראי. לא. היא דורשת את הגבולות האלה, היא רוצה את הגבולות. כלומר, היא רוצה בית. בית זה גבולות. וכן הבינה נקראת פרה האדומה, אז אותו דבר, המלכות והבינה, שהן דומות, נכון? העליונה, התחתונה, של שם השם. זאת אומרת שיש בעצם מנגנון שווה ביניהן. הפרה היא נקראת אדומה, כלומר, שתיהן אמורות להביא בעצם את הפריון, את הפירות. פרה זה לשון פרי, נכון? אצל בעלי חיים. בתומח זה נקרא פרי, בבעלי חיים זה נקרא פרה, זה אותו דבר. פרות, פרי, זה אותו שורש, זה בא מהפרה. כשהיא משפעת בגבורה, ואלו הם קרניה. עכשיו, מה זה הקרניים שיוצאות מהפרה? זה בעצם ההתפשטות של הפרה, זה משהו שמעבר לפרה, הפרה יוצאת מעצמה וממשיכה. נכון? כמו קרניים, אתם רואים לפעמים מתארים את משה רבנו עם קרניים. מה זה אומר? כאילו שיש ממנו אמנציה, זה נקרא. כן? אור שהוא משפיע, אור מועצל, הוא מעציל אור. ואלו הם קרניה שבהם היא מנגחת כלפי מטה ומשפעת. זאת אומרת, זה נגיחת הפרה, היא רוצה להביא עוד יותר נמוך, עוד יותר בחוץ. המשכיות, לא מסתפקת בעצמה, אלא היא ממשיכה. זאת אומרת, משהו יוצא ממנה. כשמשהו יוצא ממך, מה זה אומר? שאתה בהשפעה. לכן כל האיברים שהם בולטים בגוף, הם משפיעים. זה סוד, רבותיי. בסדר? אצל הגבר וגם אצל האישה. וכן המלכות, ראשה היא היסוד. ועל ראשה היא הקרניים האלה שבהם מנגחת ימה, צפונה, תימנה ומזרחה. זאת אומרת שאני משפיע לכל הכיוונים, נכון? ופרצת ימה וקדמה וצפונה ונגבה. אז זה נקרא פריצת דרך, זה פרץ, זה משיח, המשיח נקרא פרץ. במילים אחרות, כשאתה לא מסתפק במה שאתה מקבל, אלא יוצאות ממך קרניים, גם מאיתנו יוצאת קרן, שתי קרניים יוצאות מאיתנו, נכון? כל בוקר. איפה? בתפילים. אמרתי לכם כבר מקודם, פעם אחרת, שהתפילים זה לא אתה מניח את התפילים מבחוץ עליך, אלא זה בעצם ביטוי למה שיוצא ממך. משהו בולט בך. במילים אחרות אתה רוצה להשפיע, זה כוח ההשפעה שלך שפתאום יוצא לך כמו קרן. רק אתה ממחיש את זה, בתפילים שאתה מניח על אותו מקום. נכון? בוודאי, זה כמו המשכה. זה כאילו אני לא מסתפק ביואל עם הגבולות שלי. היואל רוצה להתרחב, אז הוא מוציא בליטות ממנו. בסדר? אני עם עוד מדרגה.
כמו תגין.
כן, כמו תגין. כמו מדרגה של השפעה. אז זה חשוב מאוד להבין את זה. ולכן יש רצועות גם, שזה עוד צינורות, מכל מיני כיוונים יוצאים צינורות פה. זאת אומרת, אנחנו לא מסתפקים במה שהגבול שלנו נותן לנו, אלא ממחישים בהנחת התפילין שאני רוצה להיות מעבר לעצמי. יותר ממי שאני. זאת אומרת, כאילו אור מקיף שאני עכשיו קולף. וזה דמות התפילין.
יש
את נכון. זה העניין, זאת אומרת זה הרומח, זה ההשפעה. לכן זה משפיע לכל הכיוונים.
איך אנחנו משפיעים
את השאלה? מה? האף הוא היסוד של הראש. נכון? מבחינת היסוד, גם לבנות יש. לא צריך רק לבנים. זאת אומרת שגם אישה בקומת הראש יש לה את כל האיברים. חוכמה, בינה, תפארת ומלכות. כל הפנים שלנו זה בעצם כל הפרצופים. אז ההשפעה של האף זה בעצם נתינה, זה נתינה של כוחות, לכן מתחת לאף יש לנו צורת א', עם שתי הנחיריים והוו באמצע. זאת אומרת שאנחנו משפיעים מהא' העליונה, שהוא החושן, אל המדרגות התחתונות. לכן האף הוא איבר מאוד מאוד רוחני של השפעה, ולכן חוש הריח לא נפגם בחטאו של אדם הראשון. ומשם יתחיל תיקונו של משיח, כלומר היסוד. אז האף הוא בעצם מחבר בין אוזניים, עיניים לבין גרון. אף אוזן גרון. בפועל זה צינור. אתה מעלה דברים ומוריד דברים. זאת אומרת שיש כאן צינור של חיבורים מג' קווים. נכון? זה נראה קו אחד, אבל זה ג' קווים. ולכן האף הוא איבר מאוד מאוד חשוב בגוף האדם, וצריך לדעת גם כן שאסור להריח, למשל, ריח של אישה. גבר אסור לו להריח ריח של בוסם של אישה. כלומר, אם הוא הולך אחריה ומריח ונמשך אחריה הבוסם שלה, היא הולכת ברחוב, והוא מתקדם אחריה, נמשך לריח שלה, הוא פוגם עכשיו כאילו הוא מתייחד איתה. צריך להיזהר מאוד מהדבר הזה. לפיכך הם, וגם להריח אוכל, כן, בחוץ לארץ זה עוד יותר. אתה עובר באיזה שוק, אתה מריח כל מיני עופות, כל מיני דברים פנאים, כן, לא קשרים. אז זה לא טוב. צריך להיזהר מאוד, כי אתה נהנה גם כן מהריח. כי זה נכנס לנשמה ישירות. אז אסור להישאר באיזה שוק בחוץ לארץ, שם יש מלא ריחות. כן, זה בכלל לא אותם ריחות שאנחנו מריחים פה בארץ, דרך אגב. אתם יכולים להעיר אותי באיזשהו מקום, אני אגיד לכם באיזה ארץ אנחנו נמצאים, בלי לפתוח את העיניים. זאת אומרת שיש בחוש הריח דברים עמוקים ביותר, וחוש מאוד 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 עדין, שצריך לשמור עליו. וכל מי ששומר על יסודו למטה, חוש הריח שלו למעלה מתפתח יותר. ואז הוא הופך להיות צדיק יותר. וגם הריח שיוצא מהגוף שלו טוב יותר.
גם אם הוא אוכל אמבה?
דרך אגב, דרך אגב, צריך להיזהר. לא, אני לא צריך, אתה צודק. צריך להיזהר בדיוק איך לאכול ואיך להיות, כדי לא להגיב. כן, יש, האור שלנו מזיע. הבשר שלנו, הכל מזיע. הוא מזיע גם מהאוכל שאתה אוכל. ולכן צריך לדעת בדיוק איך אוכלים, מתי אוכלים, ויש הרבה הרבה סודות כזה. כן. מה לא לאכול, גם כן בלילה, כדי שלא יהיה חז ושלום זרע לבטלה, וכל מיני דברים כאלה, שמחממים את האדם. לפיכך הם בתמיעה על סוד קבלתם מן הדין ולאורות על חוזק ועילוי. כל זה היה רק שיחה. עכשיו אנחנו ממשיכים בזוהר. ואמר עוד, התנה לרבי שמעון, דהא קרני פרה לגבך, הרי הטעם של קרני פרה בצורה זו, אתם רואים עכשיו איך זה בנוי? ככה אנחנו שרים את זה, הספרדים. כן? אצלך, אומר לו בעצם התנה לרבי שמעון, הדבר הזה שייך לך. למה זה שייך לך קרני פרה? כי אתה מעבר לרבי שמעון, אתה דואג למלכות, אתה לא מקבל רק לעצמך, כל מה שאתה מקבל אתה משפיע, אתה לומד על מנת ללמד. זה נקרא תלמוד תורה, נכון? מה זה תלמוד? למה כתוב תלמוד תורה כנגד כולם? לא כתוב לימוד תורה כנגד כולם, תלמוד תורה, מה זה תלמוד? ללמד. ללמוד על מנת ללמד. כלומר, גם ללמוד וגם ללמד. לימוד זה רק לימוד. אז זה נקרא תלמוד תורה כנגד כולם. ולכן זה אצלך. ואינון טרן נביאי קשות, שהם שני נביאי אמת. כלומר, הקרניים שיוצאות לך, והסימן הזה שנקרא קרני פרה, שזה נצח ועוד, אתם זוכרים מה זה נצח ועוד בצפירות? נביאים וחוזים, אתם זוכרים? נכון? אז בעצם הנבואה והחיזיון באים דרך קרני פרה. ובגלל שזה דווקא אצל הנוקבה, זאת אומרת שהדאגה היא ללכת אליה. והיינו נצח ועוד, הנקראים שתי קרניים של המלכות הנקראת פרה. אז המלכות נקראת פרה, כי היא שמנה, והיא מקבלת אורות, ולכן יש בה הרבה 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 כוחות, ולכן יש לה גם פר דינים. 280, והחמש זה כל המוצאות של הפה. שהיא סוד פרדינים, הנה, ברוך שכיוונתי, שהיא סוד פרדינים של מנצפה, והה של המלכות. זאת אומרת, מה זה פרה? בניין. בניין של פרדינים, זאת אומרת, כל המדרגות שבונות אותה, וחוץ מזה, גם הה עצמה של המלכות, היא נקראת הה, נכון? הה אחרונה. פרדינים זה כל מי שבונה, עושה אותה למה שהיא, עושה אותה לכלי. זאת אומרת, כל האפשרויות שהיא תהפוך להיות כלי. איך בונים את המלכות? אמרנו, דרך הגבורות, נכון? דרך הדינים. כלומר, דרך המידות. לעשות לה, לתת לה מידות בעולם. כי אם אין לה מידות, שוב פעם היא הולכת לאיבוד. היא משפיעה ומתפרצת ופשוט מאוד אין לה גבולות, אין לה בניין. לכן כל כבודה בת מלך פנימה. ולא סתם מתפרצות וכלפי חוד. לכן צריך לבנות אותה, מה?
אז זה נבנה ל-280.
אז 280 זה צריך, זה כבר שיעור אחר, למדנו את זה, אם אתם זוכרים, כן, בספר של כל המינוחים שלמדנו לפני בסבב הקודם, של הרמח"ל. בסדר? מה שאני אעשה בלי נדר בפעם הבאה, אני נזכור את זה, זה להביא ומדי פעם לחזור על המינוחים האלה כשיש לנו, למשל, כשאנחנו נפגשים עם מדרגה חדשה או מדרגה שכבר שכחנו קצת וקצת הלך לאיבוד, אז אנחנו נזכיר את הדברים. אז צריך לבנות את זה. גם הפר הזה הוא מתגלה בשופר, שופר. בסדר? אז השופר הוא גם כן בנוי מאותם דינים. צריך להבין איך זה, מאיפה זה מגיע, עוד 280, למה 280 וכו' וכו'. אז 280 זה בעצם כל הגבורות האפשריות, שזה אותיות הכפולות באלף בית. כמה אותיות כפולות יש באלף בית? חמש, נכון? מן ספח. אם תיקחו את כל המן ספח ביחד, יוצא לכם 280 בגמטריה. זאת אומרת, מה זה האותיות הכפולות? אותיות שיש להן סיום, שהם הולכים לאיזה כיוון חותם. נכון? ולכן שם נבנים כל הגבורות האלה. לכן נראה בציור הנזכר שצורת טעם קרני פרה הוא שני עיגולים עם עוקצים כצורת שתי קרניים. נכון? עכשיו אתם מבינים שאם אין קרניים לפרה, זאת אומרת שהפרה כאילו מקבלת לעצמה ולא ממשיכה. זאת אומרת אין השפעה אליה.
לא נכנס פרה כזאת.
כן. אז הבניין שלך, הפרה הזאת נמצאת ב... המלכות היא הפרה, הקרניים זה קרניים שבעצם הזכר נותן לה, ולכן היא ממשיכה את זה לילדים, כביכול. אז עליי הוא יתמר, על שתי קרניים אלו נאמר, אצמיח קרן לדוד. הנה, תשימו לב מה יוצא מהקרניים של הפרה, מלך המשיח. זה קרן לדוד. זאת אומרת, אצמיח קרן לדוד, שבעצם הגאולה של דוד המלך, מבחינת המלכות, היא יוצאת מהקרניים מקרני פרה. זה הבניין. עכשיו, איך זה בנוי? זה עולם התיקון, נכון? יש עיגולים ויושב. בסדר? עיגולים ויושב זה עולם התיקון. כמובן כלפי מעלה.
זה לקבל על מנת להשפיע.
נכון. יש שאלה? ראיתי פה מישהו שרצה לשאול.
קיבלתי תשובה, כי לא ידעתי מה זה העיגול.
טוב. כי דוד רומז על המלכות שהקדוש ברוך הוא יצמיח לקרן של הוד. בסדר? אז מה זה המלכות של דוד? מה, במה היא נבחנת? במה היא מתבטאת? או מלכות של דוד המלך? לא. והיכולת שלה להשפיע. נכון? זה לא מלכות שמקבלת וחותמת ומסיימת את המדרגה, אלא זה מלכות שמקבלת בפני שהיא לא קפואה. כמו הבנות שם.
אז היושב. אבל אולי תשינו אותו רק למעלה, רק אלינו.
רק תגליח.
תעצור אותו שיהיה אצלנו כאילו.
זה שלט לא יחצר.
תשבור.
תודה.
לא, זה
שניים ושניים. יש צורה כזאת, נכון?
אבל לפרה זה שניים ושניים.
נכון. לכן זה יוצא קרני פרה, זה תמיד בשניים. ואחד הולך לכיוון ימין, ואחד הולך לכיוון
יש
את זה רק
פעם אחת, לא?
כן. זהו. תהי הוא בנסח ואי היא בהוד. אבל הוא מצמיח קרן ישועה, היא בחינת נסח. זה קרן ישועה. כלומר, מאיפה באה ישועה? מהנסח. נסח ישראל לא ישפט. זאת אומרת, הנסח היא בחינה של ימין, נכון? אז הימין זה השפעה. לכן זה נקרא ישועה. ישועה חייבת להיות קשורה להשפעה. אז הקדוש ברוך הוא ישועה. זהו משפיע. הרי שתי קרניים במלכות, נסח והוד. ובהם הוא עניין הישועה, שהיא סוד הייחוד. עכשיו, מה זה ישועה? זה ייחוד. שוב פעם, מה זה גאולה? ייחוד. לא לשכוח. תשאלו מישהו ברחוב מה זה גאולה, יתחיל חרטז. נכון? מיליון דברים. חוץ ממילה אחת. כן? ייחוד. אז אתם לא צריכים לשכוח את זה. זה הדבר הכי חשוב. אנחנו לומדים פה, אני חושב שזאת המילה שחוזרת הכי הרבה. נכון? בקבלה יש דרך אגב אנשים שפוחדים לבוא ללמוד בגלל זה. בגלל שכל הזמן מדברים על ייחודים, על זיווגים וזה, מה זה הדבר הזה? מה זה? הכל...
עולים. כן.
אז בעצם זאת, זה הסוד הגדול ביותר, זה ייחוד, זה ייחוד שבריחו בכנסת ישראל. זה נקרא סוד הייחוד. אז כל פעם שאתם מדברים על גאולה, לא חשוב על איזה מדרגה אתם מדברים, כל פעם שיש גאולה, למשל אם יש גאולה לקרקע, מה זה אומר? ייחוד ומי למי? בין הבעלים של הקרקע, לקרקע עצמה. זאת אומרת, גאולה זה זכר ונקבה. גאולת הדיבור מה זה? חיבור בין זכר לנקבה, ולכן הדיבור נגאל, הוא יוצא החוצה. במצרים אין זיווג, נכון? אז אין דיבור. וכו' וכו'. אז כל פעם שאתם שומעים את המונח גאולה או ישועה, שזה שתי מדרגות, אבל לא ניכנס עכשיו לפרטים, הביטוי לזה זה בעצם שיש זיווג בין הזכר לבין הנקבה, ולכן יש ישועה. זה נקרא מצמיח ישועה. כי בעת הייחוד, מה קורה? הנצח והאורות של המלכות נכללים ביסוד. זאת אומרת שהיא הופכת להיות לא רק יסוד שמקבל זרע, אלא נצח הוד שהופך להיות ביחד יסוד. לא אצייר לכם את זה עכשיו מבחינה פיזיולוגית, אבל זה מה שקורה בעצם. כל האיבר התחתון הזה הופך להיות אחדות אחת.
לא, אבל כשזה הופך לתחתות אחת ויש בזה נצח, זה איכשהו מסתדר לבדך
שהוד. זה צריך להיות גם ביופי. אז היופי נקרא הוד. זאת אומרת, זה ההמשכיות כלפי מטה, עם היופי שהתגילה מלמעלה. להבין את המאמר הבא. סיימנו מאמר, ברוך השם. כן, יש שאלות?
לא, יש, שאמרת שלגבי במצרים, היינו בחוסר דיבור שם.
גלות הדיבור.
גלות הדיבור. לכן גם משה המנהיג שלנו היה
בארץ
פתיים.
כן, זה נקרא ארץ פתיים. כבד פה וכבד לשון, ארץ פתיים, כן, לא איש דברים אנוכי, הרבה הרבה פסוקים שאומרים שהוא לא יודע לדבר. מה זה לא יודע לדבר? הוא לא יכול לדבר. כי עם ישראל לא מדבר בגליל. במילים אחרות, אנחנו נבננו כדי לדבר, נכון? קהילתי יספר. אז אם בגלות אתה לא יכול לדבר, אז מה אתה עושה שם? מה עושים יהודים בגלות? תסבירו לי. הרי כל הפונקציה זה לדבר, לספר קהילת השם. זיווג אסור, זה בחוץ.
לא, חיבור.
חיבור עם מי? עם אומות העולם. יפה, זאת אומרת זרע לבטלה.
זה
רק במובן הזה.
אין דבר כזה. להביא אותם לפה. אין דבר כזה.
אין דבר כזה. מפה אתה יושב.
הרי גאולה וגלות אותו.
אסור להשפיע מבחוץ. להשפיע כשאתה בפנים. אתה לא יכול להרים רגל כדי להרביץ לאויב שלך אם הרגל השנייה לא מבוססת על האדמה. אם לא זה ריקוד בלב. מעיפים אותך לחלל.
מה עשינו שם 2,000 שנה?
אין בעיה. היינו מתים. מתנו, חיכינו, היינו בהמתנה.
לא עשינו שום עבודה?
לא. עובדה שאומות העולם רק הכפישו אותנו ובסוף נכנסנו לתנורים בסוף. אז מה עשינו? התחלנו לעבוד כשחזרנו לפה, ברצינות. כן, אז שמרנו על גחלת. זה לא מדד מצב אידיאלי, חז ושלום. במיוחד היום להפוך את זה למצב אידיאלי ולהמשיך להישאר שם, זה עונש, חז ושלום זה... אתה מבין?
אני חושב שהסימן הכי מובהק הוא שהמדינה כאן הייתה שוממה וחיקצה, שזה לא התפתח.
לא המדינה, הארץ.
הארץ.
טוב, להבין את מאמר הבא בעזרת השם, נקדים מה שכתב האריזל בליקוטי תורה, פרשת ויצא, דיבור המתחיל, סוד יעקב. וזה לשונו. בזה תבין, זה אריזל כבר אומר, למה בתפארת יש בו ארבע אותיות שמוויה כולה. כלומר, בתפארת זה ארבע אותיות, נכון? כי הרי מה זה זהירנפין, תפארת? זה שם הוויה, נכון? מה שאינו כן בשאר הספירות, אומר האריזל. למה? והעניין, כי הלא כבר ידעת, כי התפארת וו של שם הוויה, נכון? אם אני כותב י' כ' ו' כ' התפארת, הוו. ובאחורי התפארת, זהו המלכות. איפה נמצאת המלכות? מאחורה. כלומר, אם אני מצייר למשל... עם הפנים לכאן את התפארת, המלכות היא מאחוריה עם הפנים בצד השני. והנה, היא מגיעה לחזה שלו. האישה עומדת מאחוריי. בסדר? ככה זה בנוי. אחרי זה מרדימים אותו, והיא הופכת לפנים, היא בהתחלה נקודה, ולאט לאט 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 היא גדלה, שהיא הופכת להיות באותו גובה ויש ביניהן זיבוב. אוקיי? זה השלב האידיאלי. אבל בהתחלה היא באחור, גב אל גב. כמו שנברא אדם הראשון, עם אשתו מאחורה, מחלק הנוקבי שבו. לכן היא באחורי התפארת, זה היא המלכות. הרי שהתפארת כולל ו' ו-ה'. כלומר, באותיות י' כ-ו' ו-ה', איפה התפארת? זה הו', נכון? אבל אם המלכות דבוקה בו, זאת אומרת שהו' כ', זה כבר אצלו. יש לו את שניהם, נכון? הרי היא דבוקה בגב שלו. אז לכן זה מה שהוא אומר, התפארת כולל ו-ה של שם הוויה, וגם למעלה, בשליש העליון זה תפארת, כן, בשליש העליון של תפארת, יש בו סוד היסוד, אשר שם הוא מזדווג עם המלכות קשר של תפילים. אז יש יסוד עליון, זה נקרא קשר של תפילין. כלומר, כשהקדוש ברוך הוא מראה למשה קשר של תפילין, מה הוא מראה לו? היסוד העליון שמזדווג עם המלכות בשורש. במילים אחרות, כשמשה מבקש מהקדוש ברוך הוא, הראני נעין, את מה הוא מבקש ממנו? את כבודך, הוא לא אומר לו, תראה לי אותך. מה זה כבודך? את המלכות, את השכינה, לא אכפת לי, מה זה לראות אותך? הרי אין לו גוף, אין לו דמות הגוף, אז מה הוא מבקש מהקדוש ברוך הוא? מה הוא רואה? הקדוש ברוך הוא אומר לו, מה שמעניין אותך לראות זה רק דבר אחד, תחשוב על זה כל החיים שלך, מי? מלכות. לתקן את המלכות, זאת הדאגה היחידה שצריכה להניע אותנו, כל היום וכל הלילה. תיקון השכינה. לכן הוא מראה לו את הקשר של התפילין, אומר לו, אם אתה לא מקשר בין התפארת, מי זה התפארת? משה רבנו בעצמו, עם המלכות, אז לא עשית כלום, לא אכפת לי, אין גאולה ואין שום דבר ואין שום בטיח, לא בחרתי בעם ישראל כדי שיתחילו לעשות תורה ומצוות סתם באוויר. אנחנו לא דת, מי שחושב שאנחנו יהודים רק כדי לקיים תורה ומצוות לא הבין כלום. התורה והמצוות שאנחנו מקיימים זה רק לצורך דבר אחד, לשם מיכות קודשה וריכות שכינתה. ברגע שהחיבור הזה יהיה בנוי כמו שצריך, כל המצוות בטלות לעתיד לבוא. לכן הראה לו קשר של תפילין, במלכות דבינה, כלומר המלכות העליונה, כי אנחנו פה בקשר העליון, בשליש העליון של תפארת, נכון? שהיא סוד לאה, אז איפה נמצאת לאה בעצם? בעורף, פה, במקום שהמלכות מתחילה ממנו. זאת אומרת, לאה היא פה, לאה היא בקשר של התפילין. כל קשר של תפילין שאתם רואים, מה זה? לאה. ולכן, מאיפה היא מקבלת? מהדעת. לכן צריך להניח אותה בדיוק במקום הנכון. ולכן כל הזמן צריך לתקן את התפילין אם הן לא עומדות במקום הנכון הזה.
מתחת לקשר בדיוק מתחת לעצל.
זה בעצם מה שמחזיק את הגולגולת. יש גולגולת, כן? ויש פה עמוד השדרה שמתחיל, אז פה. שהיא סוד לאה, ואז הם שניהם בסוד יוד כ. זאת אומרת שהיה וב כלמטה, ועכשיו יש יוד כלמעלה. אז הכל בנוי. הרי איך כל שם הוויה הוא בתפארת. זאת אומרת, ככה מסביר לנו האריזל, שבעצם שם הוויה כולו כולל את כל התפארת. ואת המלכות. כלומר, זכר ונקבה למעלה, זכר ונקבה למטה. למעלה זה חוכמה בינה, למטה תפארת ומלכות. יוד כלמעלה, וב כלמטה. ועוד כתב האריזל, בשאר מאמרי רשב"י, פרשת כי תצא, שמשיח בן דוד מושרש ביסוד לאה. הנה, תשימו לב מה אומר לנו פה הארי. פה מתחיל משיח בן דוד. בקשר של התפילין הזה. כלומר, כשהקדוש ברוך הוא מראה למשה את זה, מה הוא מראה לו? את משיח בן דוד, הוא מראה לו לאן הולכים, לאן כל ההיסטוריה הזאת מובילה אותנו. עכשיו, מי שקורא את התורה בפשט, ונשאר שם, מה הוא חושב? שמשה הגיע לאיזה קרבה עם הקדוש ברוך הוא אומר לו, נו, אנחנו ביחד, עכשיו תראי לי מה שאחרים לא רואים, בינינו. זה יעד, הקדוש ברוך הוא מחנך, מה אתה צריך לראות, מורה טוב, מה הוא מלמד את התלמידים שלו, לאן הולכים. לא אכפת לי עכשיו שאתה מבין את זה או את זה, אתה יודע מה הדרך בכלל, או שאתה סתם ברכב ועושה קילומטרי ולא יודע לאן אתה הולך. הרבה אנשים לומדים תורה בצורה כזאת, הם במכונית, בלי חלונות, ופשוט תועדים. לאן הולכים? לא יודע. לא, זה לא עובד ככה. אתה צריך לדעת לאן אתה הולך. לאן אתה הולך? למלכות. לגילוי כבוד השם בעולם. ואז כל מה שאתה לומד נכלל בתוך הצינור הזה. אתה רק בונה צינורות כדי להמשיך את האור הזה. שים את התורה למעלה מהחיבור, בבקשה.
הרב משה בן דוד זה סוף תיקון השכינה?
כן, זה הגילוי האחרון. משיח בן יוסף זה האמצעי, משיח בן דוד זה התכלית. ולכן הוא מראה לו, שם זה בסוד לאה. ביסוד של לאה. ומשיח בן יוסף, איפה זה? ביסוד של רחל. זאת אומרת, כדי לממש את זה צריך לעבור דרך משיח בן יוסף, שהוא מרחל. יוסף נולד מרחל, זה אמא שלו. אז זה מיסוד של רחל. תשימו לב, זה הכל בנוי. וכוונת... טוב, תפיעו דפים, מבחן. מבחן פתח. טוב. ו... מה? מה? כן, נכון. וכוונת, דרך אגב, זה מה שהיו עושים לנו בישיבה. מבחן, פתח. עשינו מבחנים כאלה, נכון? בשנים הראשונות.
לא, כן. רק
ליאמת. לא נכון, עשינו מבחנים.
לא היו מבחנים
אותם דבר. הנה, הם היו פה. עשינו מבחנים בשנים הראשונות, כל יום חמישי היה מבחן. הייתי מחלק דפים עם שאלות. לא רק ליאמתי, עשיתי.
כי רגע אני מעדיף להעין לו.
אנחנו פה כבר 23 שנים, רבותיי.
באמת?
בוודאי, בכפר 23 שנים. אני הכי הכי בתיק פה בכפר.
ממש לא.
כמה? 28. רק 28. אחרי חנה, אני 23 שנים אני. טוב. אז זה כוונת דבריו ש... כי משיח בן דוד מושרש ביסוד העליון של התפארת בזיירנטי. בסדר? המשמש עם לאה. עכשיו, מה החיבור שלו? חיבור עליון. מה זה חיבור עליון? מה זה שימוש עם לאה? מה זה משמש?
זיווג.
זיווג. בסדר? זאת אומרת שיש זיווג עליון, ומה הוא עושה הזיווג העליון עם לאה? הוא כל הזמן רק דואג למטה. זאת אומרת, זה נקרא זיווג בין האידיאלים. בסדר? אנחנו כל הזמן באידיאלים הגדולים מזווגים כדי שמשהו יתממש למטה. זה מה שזה אומר. ומשיח בן יוסף מושרש ביסוד התחתון לזירה, והנה משמש עם רחל. בסדר? אז האידאל העליון, משיח בן דוד עם לאה, הוא מתממש, מתגלה על ידי, הרי לאה היא בגניזה, נכון? היא לא נראית, אבל רחל היא בגילוי. אז מה רואים יותר? משיח בן יוסף. ולכן משיח בן יוסף הוא בגלוי, כלומר בונים מדינה, אבל מי שלא יודע שזה מהלך גאולי, הוא לא מבין כלום. לכן יוסף הוא נקרא צדיק נסתר. נכון? מה זה צדיק נסתר? הוא צדיק, אבל אתה לא רואה אותו כצדיק. למשל, הרב חרלף היה צדיק נסתר, אבל הוא היה מתחפש לצדיק נגלה. כדי לבלבל את האנשים. אתם מבינים את זה?
לא,
זה עוד יותר חזק. זאת אומרת שהוא צדיק נסתר, אבל רואים אותו, אז אומרים מה הוא צדיק, רואים שהוא צדיק, אבל לא, מה שראית זה רק הצדיק הנגלה. בתוך היה צדיק נסתר שלא ידעת בכלל מי הוא. עכשיו, הוא לא יכול היה להגיד לו, אני לא שום דבר, כי הוא היה נראה כצדיק, אבל הנראה כצדיק זה היה רק תחפושת לצדיק נסתר שהוא היה. זאת אומרת, זה היה, כן, תחבולה של חכם. ומה שאמרנו, שבית משיחים הם בנצח והוד, אז הנה שני המשיחים, נצח והוד, עכשיו אמרנו שהם בינה ורחל, ביסודות שלהם, אז למה אמרת לי נצח והוד? כי למטה כשהם מופיעים הם בנצח והוד, דהיינו אחיזתם בנבואה, ולא השורש נשפטם. זאת אומרת שהמשיחים הם גם נביאים, ולכן אחיזתם בנבואה זה נצח והוד. ובזה נבין בעזרת השם את המאמר הבא. כל זה היה פתיחה. כלומר, אנחנו מדברים כאן על גאולה, על בניין של משיח, על בניין של גילוי כבוד. כבוד זה הרי נינה את כבודיך. הנה יום בא לשם, בוער קטנו. זה אמר. אז יש לאנשים כוח מיוחד שהן לא יודעות אותו, אבל מי שקצת הבינה היא מתחילה להשתמש בו. זו בעיה. היא בעצם היסוד נשלט על ידי המלכות. אז זה נאמר ומלכותו בכל, למשל. שלטת על הכל. טוב. ואמר עוד, כי מסיטרה דשכינתה איתקרה קרני פרה. הנצח וההוד מצד השכינה נקראים קרני פרה. כי הם חינת דינים כנזכר זאת אומרת, הקרניים האלה זה מראה על דין, נכון? דין זה אומר דבר שאפשר להגביל אותו, לממש אותו. מסיטרה דשור. עכשיו, הפרה זה מהצד של השור, הפרה היא הנקבה. אז מה קדם לפרה בעצם בשקט? השור. נכון? עכשיו, מי נמצא בשור? היסוד. יוסף, יוסף, בכור שורו, הדר לא. זאת אומרת שהשור והפרה הם הולכים ביחד. נכון? אז יש לנו בעצם פה יסוד של יוסף הצדיק שהוא גנוז ולא רואים אותו, אבל מה שמתגלה זה הפרה עם הקרניים. מצד הגבורות של היסוד וזה רנפין, שנאמר ביוסף שהיה ביסוד בכור שורו הדר לו. וקרני ראם קרניו. נכון? כל זה נאמר על יוסף. מה זה קרני ראם קרניו? אם הוא שור, איך הוא קרני ראם? מה זה אומר קרני ראם?
זה קרניים ישרות.
ינגח.
אה?
כתוב רכן ינגח עמים.
אז התפארת נקראת ראם. כן, התפארת. המלכות נקראת פרה, והתפארת נקראת ראם. והוא היסוד בעצמו נקרא שור. אז יש לנו בעצם שלושה בעלי חיים. ראם למעלה, זה תפארת. שור זה יסוד, ופרה מלכות. בסדר? אז בואו נראה עכשיו אם אנחנו טועים או לא. אז בכור שורו הדר לו, וקרני ראם קרניו, פירוש שקרניו שהם נצח ועוד שלמעלה מהיסוד הם כמו קרני התפארת הנקרא ראם. ברוך שקיבלנו. בסדר? התפארת נקראת ראם, שקרניו הם חסד וגבורה. למה? כי מכל מדרגה יוצאות קרניים, כלומר השפעות. פעינון ושתי הקרניים, נצח ועוד, בהם חזים משיח ראשון ושני. למה זה, מה זה משיח ראשון ושני? בן יוסף ובן דוד, נכון? אז זה נקרא ראשון ושני. אני ראשון ואני אחרון. זה גם כן בניין של גילוי משיח, נכון? כי אני זה המלכות. מלכות של... בראשונה ומלכות באחרונה. מה, איפה מלכות ראשונה? מה זה אני ראשון? קטר, נכון? איזה קטר? לא של הצילות. קטר של התפארת. זאת אומרת, איפה זה נמצא? פה. אז אני ראשון זה פה, ואני אחרון מלכות. זאת אומרת, משיח בן דוד ברעיון, משיח בן יוסף במימוש. אוקיי? ולכן זה נקרא אני. אני זה המלכות, נכון? שם אמצעי בשם עין בית.
המימוש זה לא מלחמה?
תלוי, זה יכול להיות מלחמה בסוגים שונים, זה משיח בן דוד, אבל יש צורות שונות של מלחמות. נכון, אז אנחנו עכשיו בתקופת משיח בן דוד, עברנו כבר את תקופת משיח בן יוסף, אנחנו עכשיו בזמן המלחמות. כן,
זה הבנייה.
זה הגילוי האחרות. יוסף זה היסוד, זאת אומרת, זה כל האינפרסטרוקטורה. למשל, למשל הרצל, ככה אמר הרב קוק על ההספד שלו. מי הספיד להרצל? הרב קוק. מה הוא אמר? שהוא בחינת משיח בן יוסף. אז במכון מאיר שאומרים הרצל, מה אומרים? זכותו תגן עלינו אמן. עכשיו, אם תשמעו אנשים, יש אנשים שנותנים שיעורים, והם נגד, הם כל הזמן צוחקים על הרצל, קוראים לו שרצל וחרצל וכל מיני. כן, צוחקים עליו. למה הם אומרים את זה? כי הם הולכים למשנה של הרצל בהתחלה. שמה הוא אמר באמת, במשנה שלו? שהוא רוצה שכל היהודים יתנשרו. זה מה שאמר הרצל בהתחלה. אבל הוא עשה תשובה על זה. הוא חזר בו. עכשיו, מה עושים האנשים שנותנים שיעורים היום נגד הרצל?
נשאיר לפה שהוא אמר בהתחלה.
יפה. ואיך זה נקרא בתורה?
הרצל.
אסור לעשות דבר כזה. למה? כי אתה מזכיר למישהו את מה שהוא עשה לפני שהוא עשה תשובה. זה חטא. זאת אומרת שאסור להזכיר למישהו מה הוא היה לפני. זה חטא. אומנם זה נאמר על אנשים שהם בחיים, אבל זה גם דבר שאסור לעשות אחרי המוות. זאת אומרת, אסור להזכיר למישהו, אם הוא השתנה אחר כך, אתה מחזיר אותו למה שהוא היה לפני. זה כמו אדם שהתגייר. אסור להזכיר לו את זה. כל הזמן. כל מילה אתה בא ומזכיר לו. בסדר, זהו, עכשיו הוא חלק מעם ישראל. אתה לא יכול לעשות ככה. אתה מונע התקדמות. אז אנשים כל הזמן, זאת השיטה. זו שיטה שמונעת התקדמות. כל הזמן לחזור למדבר. לאט לאט. אז הנה, עכשיו אנחנו רואים שהתפארת אמורה לרדת ליסוד, ביסוד צריך להגיע למלכות. ככה זה מקדם אותנו. זאת אומרת, לאן זה מקדם? לפריה וריביה, כלומר לזיווג, למלכות. מה? אז יפה, מה זה הראם?
מלכות.
לא. מה זה הראם הזה? מה הוא עושה? איך הוא חי, הראם? הייתם פעם ראם?
בטח.
עכשיו לא ראיתם
ראיתם.
בטח. מה, יבד יושבים על הרנאים.
לא, זה
ישר.
זה
קרן נשארה.
כמו רומא.
נכון, יש לו
ממש עץ על הראש.
לא, מה פתאום? עץ זה עין.
לא.
ראם יש לו שתי חיטים.
ככה אני חושבים. טוב, אז תבדקו. אז מה ההבדל ביניהם? אז אפשר לדרוש במילים, כן? בהתחלה ראם, מה זה ראם? ראייה. מה זה שור? לא, גם ראייה. אבל ראייה יותר נמונה, נכון? אשור, אישור. נכון? אשורה, מראש אמנה. אשור בעברית זה לראות.
אשורנו ולא קרוב.
אשורנו, אני אראה אותו ולא קרוב. כן? אז הראינו זה למעלה, ראה, כלומר זה עין עיונה, עין אמצעית, ופרה מה זה? זה כבר עניין של זיווג. זאת אומרת שאתה יכול להגיע למדרגה של זיווג רק על ידי ראייה. ולכן אסור להתחתן עם אישה לפני שרואים אותה. אסור לעשות שידוך עם מישהו, אם הוא לא ראה אותה, אומרים לו זהו, אתה מתחתן, אתה תגלה אותה בזמן החתונה. אין דבר כזה, זה אסור.
ואין זה עין?
כן, זה עין עליונה. ופה זה עין עוד יותר נמוכה, שמסתכלת יותר למטה. כלומר, עין בעין יראו בשוב השם ציון. אין לך, יש לך עין אידיאלי, עין של ביצוע. מה? כן, באותיות האמצעיות יש אור. כן, יפה. אז לכן, נצח ועוד, בהם נאחזים משיח ראשון ושני, כי הם נאחזים בנצח ועוד, להושיע על ידם לישראל. כל זה נקרא ישועת ישראל. זאת אומרת, מה שהיה מעלה ומטה, הופך למטה ימין ושמאל, נכון? בנצח ועוד. כי עיקר הגאולה והישועה, תשימו לב, הוא אומר אתכם, היא בנצח ועוד. עכשיו אתם מבינים למה? כן? גאולה וישועה. ישועה בנצח, גאולה בהוד. כן, שמשה ואהרון היו נאחזים בנצח והוד כאן עוד. אז מה זה משה ואהרון? המבשלים את הגאולה. הם מבשלים את הגאולה. מה זה מבשלים? מכינים. נכון? זה כמו שבכדורגל. מסי, שהוא המשיח. משיח, לא? נטייה. טוב, אז הוא מבשל את כל הגולים. לא? אז זה נאמר, לא, קוראים לו נאמר. טוב. אומרים שאני גם יודע מה הולך כאן. טוב, הוא בית משיחים, זה הילדים שלנו. הוא בית משיחים, הם סוד י' ו' זה שם הוויה. אז זה נקרא שני משיחים. הם חייבים להיות מצד הזכר.
שניהם,
למרות שהם מתגלים בנקבה. בסדר? המשיח הוא זכר, אבל הוא מתגלה, הוא מופיע, הוא משפיע בנקבה, דרך הנקבה. הוא לא יכול להשפיע אם אין לו אישה. לכן אין דבר כזה משיח שהוא לא נשוי. בסדר? אז המשיח תהיה אישה. מישהו דיבר פעם על האישה שלו? אף אחד, לא אכפת לאף אחד, נכון? על אישו של משיח. זו טעות. רבותיי, האיש הזה, המשיח, תהיה לו אישה. אף אחד לא דיבר, נכון? אשתו של משיח, צריך לכתוב ספר, נכון? אשתו של משיח. ורוצה לומר, משיח ראשון הוא משיח בן דוד. למה קוראים לו משיח בן דוד? הרי הוא אחרון. אבל הוא היה רעיון הראשון, נכון? אז הוא נקרא ראשון. שהוא הראשון במעלה, ששורשו מן היסוד העליון, שבשליש העליון של תפארת. אתם זוכרים פה? אוקיי, המשמש עם לאה, נכון? מאחורי זה אירנטי. והוא סוד יוד זה שם הוויה. אז המשיח הראשון נקרא יוד עליונה. ומשיח שני, זה משיח בן יוסף, זה הביצוע. אז הוא כבר וב, הוא ביסוד התחתון זה אירנטי. המשמש עם רחל, הוא הביצוע, הוא המימוש של הדברים. לכן נקראת עקרת הבית. זאת אומרת שיש בעצם למשיח אישה והיא נקראת רחל. ולאה. מה? בגלל שמה שמעניין אותנו זה גילוי. זה לא מה שבסתר. הרי לאה היא בסתר. זה לא מה שמעניין אותנו. אז לכן הוא שאל למה רחל כתוב שהיא שהוא אהב את רחל מלאה. אז לא כתוב יותר מלאה. כלומר, הוא אהב את רחל בגלל שהייתה מלאה. עכשיו, בתרגום, כולם מבינים אותו דבר, שמסכנה עליה סנועה, כן? אבל זה לא זה, היא סנועה, מה זה סנועה? אני שונא שהדברים לא מתגלים, זה מה ששונאים. וכשהדברים מתגלים, אני אוהב. במילים אחרות, תפסיק לחרטט רק באוויר ותגלה. תעשה. את זה צריך לעשות. כלומר, זה חינוך. להפסיק להיות רק ברעיונות ולהתחיל לממש.
אני
רואה את זה,
היא
של
הגילוי.
היא ורחל היא הביצוע.
אפשר לחשוב באותו רעיון, אם אפשר בכלל לחשוב בדבר כזה, שרחל הייתה בתוך, שרחל הייתה בתוך לאה?
רחל היא החלק התחתון של לאה. אמרנו כבר פי מיליון פעם שרחל ולאה זה שתי קומות של מלכות אחת. זה לאה וזה רחל. זהו, זה מלכות אחת. כשאתה מתחתן עם אשתך, זה שתיים. יש לך שתיים בתוך האישה הזאת. ייתן לך אלוהים את האישה הבא אל ביתך כרחל ולאה, ושם יש טעות. אשר בנו, שתיהם כתוב. למה לא שתיהן?
הם.
הוא לא מדבר עליהן. אשר בנו, זה הזכרים שבונים, שתיהם. כן? אבל היה צריך להגיד, שניהם.
החלק הזכרי שלהם.
אז יש שם סוד גדול מאוד. כן, שאלתי, אף פעם לא קיבלתי תשובה מאף אחד. מה זה שתיהם? התורה יודעת לדבר עברית.
החלקים המשפיעים שלהם.
אז יש זכר ונקבה בתוך הזה. זאת אומרת, שתיהן ושניהם. והחיבור ביניהם זה בעצם רחל ולאה. כלומר, הדברים גנוזים שם, ואתה רואה רק את הנוקדות.
קוראים על הייחודים.
בדיוק. והוא סוד וב דשם אב היה. בסדר, אז זה הוו. היינו ביוד למעלה ופה בוו. אז משיח בן יוסף, וב. משיח בן דוד, יוד. רעיון וגילוי. בית ראשון ובית שני. לא דבר. אז מה זה בית שלישי? יפה, שילוב. מה היה בבית הראשון? מי היה דומיננטי? הכלל או הפרט בישראל? הכלל. לא היה אבל פרט, זאת הבעיה. האנשים באופן פרטי לא הייתה להם מציאות בבית ראשון. בית שני? בדיוק הפוך. רק לפרט, שכחו את הכלל. בית שלישי? כלל ופרט. כלל ופרט. בסדר? זה החיבור. ולכן זה בית ראשון לבד וזה בית שני, שם סוד ה, זה שם הוויה, שני הבתים. אז מה זה בית שלישי? אם כבר השתמשנו כבר בשתי ההיא, לא נשאר כלום. ויוד כבד.
הכל. חיבור של הכל.
והיינו לאה היא ה ראשונה ורחל ה אחרונה. ושינתה נטלה פורפירה. פורפירה זה סביבון. לא, סתם. ושכינתה, כן, נטלה פורפירה מאשה סומקה. מה זה פורפירה? מה זה פורפירה? מה זה פורפיר? זה צבע אדום. זה כמו אבן אדומה, נכון?
זה ארגמן.
חומר כזה. אז בוא נראה. השכינה נטלה פורפירה מאשה סומקה, והשכינה תתלבש בלבוש מאש אדומה. נכון. משורש הגבורות. פורפר. פורפל באנגלית.
סגול.
טוב.
זה ארגמן די.
אז פורפר. אדום כאב, כמו בורדו כזה. כן.
בורדו בג'ינג'י.
הוא לא מדבר על זה, כל מה שכתוב בזוהר זה רמזים, זה לא בפשט. זאת אומרת שצריך להבין שהוא מדבר על כוכב שהוא מגלה מלכות, זה מה שנקרא אדום. אדום זה המלכות, כמו הפרה האדומה, שזה תיקון הכל. אז גם אם כתוב שהתגלה כוכב כזה, זה לא אומר שאנחנו נראה בשמיים משהו. זה לא ממש, הזוהר זה הכל קודים. לא לחפש דברים בשמיים, שיכול להיות שיש גילויים לדבר הזה, אבל אני לא יודע.
גם פרעה אומר אותו דבר.
נכון, ראו כי ראה נגד פניכם, ראה כוכב אדום, שזה בעצם מר, מאדים. נכון, זה אומר שזה בעצם זמן של מלחמות. זה שם מחקיאה. אז מח זה מלחמה. טוב, אז לכן משורש הגבורות שבאימה להינקה מכל צרינו. מה זה אומר? אותו עניין שאת מזכירה בזוהר, זה אומר שבעצם תהיה מלחמה נגד אומות העולם, נגד כל מי שעשה רע לעם ישראל, שמנע בעצם את מה? את גילוי המלכות. נכון? הרי מה עשו כל הנאצים עם מחשמה וזכרה? זה רק מנעו את מה? מעם ישראל מלחזור לארצו. כן, אז מה קורה? מי שממשיך את העבודה הזאת היום, מה הוא רוצה? אתם מבינים מה קורה? הוא שותף לדבר הזה חז ושלום. זה צריך להיזהר מאוד, מאוד מאוד, מיהודי שחי בחו"ל. ולכן צריך ממש לזרז את העניין הזה. זה הדבר הכי חשוב שצריך לעשות היום, דרך אגב. זאת המצווה הכי חשובה. כל מה שאנחנו אומרים פה, זה הכל רעיונות, נכון? אבל איך אתה מממש את זה? מזה שאתה מעלה יהודי לארץ, פשוט מאוד.
זה כל הוויכוח שיש בין תלמוד לוי לתלמוד לתלמוד ירושלמי, שכל אחד אומר, איפה מרכז התורה? ואיפה בכלל צריך להיות קיום תורה? ואז הפירוש של כל דבר ודבר בהתאם לאותה גישה.
נכון. לכן זה הגבורות של אמא. עכשיו, זאת אומרת שהקדוש ברוך הוא נלחם באויבים שלנו מהגבורות של אמא. אז זה נקרא, נרמז במילת חורפירה, בית פעמים פר. פר פר. נכון? מה זה פר פר? חורפירה זה פר פר. זאת אומרת, פעמיים דינים. שהם מנצפח כפולים, שמורים על גבורות קשות. כלומר, כבר מנצפח זה כבר אותיות כפולות. אז אם יש לך פעמיים פר, זאת אומרת שכבר מפרפר. אתה רצה אותו כבר. ואיתכה בעת בה, ונצטבעת בזה הלבוש, כלומר, הוא מקבל צבע. נצטבע. כן, בזה הלבוש דהיינו שנעשית בבחינת גבורות.
הבינה.
כן. זה בעצם, או שזה בא מכיוון של טוב, ואז זה בעצם גבורות טובות, ואם זה בא מכיוון של רע, זה חז ושלום הופך להיות פחד. יש לנו פחדים כל אחד פה? יש פחדים, נכון? לכל אחד יש פחדים? מה כתוב? כל העולם כולו, גשר צר מאוד, והעיקר?
לא להתפחד כלל.
לא נכון. להתפחד כלל. פשוט מאוד, כל אחד רק זוכר את השיר ולא זוכר את מה שכתוב באמת. לא כתוב להתפחד כלל, אלא להתפחד, כלומר, להביא על עצמו פחדים. ורבי נחמן מברסלב, הוא אומר, כל העולם כולו, גשר צר מאוד, והעיקר לא להתפחד. כן, ולא לפחד. לא, זה לא, זה צריך לדעת מה זה להתפחד ומה זה לפחד. אז מה זה להתפחד? להתפעל. נכון, מה זה להתפעל? כל הזמן אתה בעצם בונה לעצמך פחדים. אתה מתפחד בעצמך. וזה יצור.
איך אני יכול להתפחד?
לא, אתה מגיע, אתה מסתכל על משהו ואתה אומר, וואי, זה גדול עליי, אני לא
פתחת.
הנה, פתחתי גול גדול, פחדנות.
זה לא פחד.
הפחדנות, אומר הרב קוק, ומורח הלב היא מידה מגונה. כן? מורח הלב, כל מי שפוחד זה מידה מגונה. והיא הציג הנמצא במידת יראת השם. כלומר, זה על חשבון יראת השם. כלומר, כל פחד שיש לנו, זה בגלל שאנחנו לא יראים את השם, באותה מידה. שכל זה שהיא כלולה בה, לא תוכל להתקלל באהבה ובשמחה שתתאר ממנה. זאת אומרת, כל עוד אנחנו לא נפרדים ומתנתקים מהפחדים האלה, אנחנו לא יכולים להגיע לא לשמחה ולא לאהבת השם. הפחדנות, אומר הרב, היא יראה רעה. יראה, עם קרנט מובז, והיא מאבדת את ההון. זאת אומרת, חז ושלום גורמת להרבה פסדים. יראת שמיים אמיתית, כן, על ידי תערובת. על כן צריכים להתחנך בחינוך של גבורה ואומץ לב. ואז יהיה כלי מוכשר לקבל את היראה שהיא בעצמה גבורה. הפחדנות הרפויה מוכרחת היא להסתלק מכל התחום השכלי. במילים אחרות, מאיפה בא הפחד? מהשכל. כדי שיתגלה אור האלוהים במילוי אורו, במלוך חופש של שם מלא. זאת היא תעודתה של שאיפת חופש הדעות. אז כל זה הוא מדבר על הפחד, כן? הפחדים הם פציות גמורה, פציות גמורה. כלומר, הכל זה סתם שטויות, זה לא קיים בכלל. אין לאדם לפחוד כלל, כי אם להיזהר. דברים של החיים זה, רבותיי. הרב קוק כתב הכל על הכל. יותר שהוא פוחד, יותר שהוא נופל. וכשהוא מתפחד, מה זה? עובד על הפחד הזה כל הזמן להוסיף עוד, לבד, עם כל מיני רעיונות וכל מיני דיבולים, דמיונות, שעת. מעצם הפחד בא לו המכשול. בגלל שהוא פוחד המכשולים באים. על כן צריך הוא להתגבר בשכל, לדעת שאין לו כלל ממה להתפחד. כל ציורי הפחד אינם רק צבעים פזורים מציור אחד גדול שצריך להשלימו. למה פוחדים? כי רואים פרטים קטנים ולא רואים את כל הציור. וכשממלאים אותו, הם מצטרפים לכולו, להמשיך ביטחון גדול ועצום מאוד. הממלא את כל הנפש, עוז וגבורה. והמזיקים עצמם, וכל צללי בלהותיהם מתהפכים לכוחות מסעדים ועוזרים. כל מה שהיה פחד בהתחלה הופך להיות דחף. זה עוזר לך. המסמכים ומרחיבים את הדעת. ומציאות הרע והקלקול שבהם קלים לגמרי. ומרת החיים שבהם מתהפך לכוח מעודד באומץ קודש. וששון ושמחה יציגו וחזות השם מעודכם. חדבת השם מעודכם. אוצרות, אוצרות, רבותיי, זה... אין דברים כאלה. אז זה הבניין. ושכינתה, נטלה פורפירה, אני חוזר על העניין הזה, מאש הסומקה, והשכינה תתלבש בלבוש מאש אדומה, משורש הגבורות שבאימא, להינקה מכל צרינו, והצטבעת בה ונצבעת בזה הלבוש דהיינו שנעשית בחינת גבורות, גבורות ולא פחד, כלומר הופכים את הפחד לאומץ. מה קורה בדור שלנו? הפכנו את הפחד של השואה לאומץ של חיילים. זה תיקון גדול רבותיי שחזרתנו לארצנו. כלומר, אני יכול לראות את הפנים של הגאולה על ידי מי חיילי צה"ל. זה הפנים של הגאולה, זה האומץ שיש לנו היום.
אפשר להגדיר את זה כחסד של הגבורה?
זה, בוודאי. והיא קריאת סומקה, ואז היא נקראת אדומה. בסוד פרה אדומה תמימה. כלומר, זה שלמות. הוא מפרש אדומה ודאי מסתרה בגבורה, היא אדומה ודאי מצד הגבורה. כי אז היא בחוזת הדינים מצד מידת פחד יצחק. מה זה פחד יצחק? פחד של קדושה. אשרי אדם מפחד תמיד, זה העניין. זאת אומרת, בגבורות של קדושה, ולא להתפחד משטויות. אבל היא תמימה, מה זה תמימה? שלמה.
שלמה.
לא אידיוטית, כן? אדם תמים היום בעברית, אתה אומר, הוא לא מבין כלום. לא, תמים זה שלם. מסיתרא דאהוד איתמר במצד אברהם, איש החסד, שנאמר בו, התהלך לפניי והיה תמים. כלומר, תמיד תשמור על השלמות שלך. מה זה התהלך לפניי? מי הולך לפניי תמיד? הברית. כשגבר נכנס לחדר, מי נכנס ראשון? היסוד. ולכן אשרי, זה העניין הזה, התהלך לפניי והיה תמים. ומי שהולך לפניי הוא תמיד בשלמות, לא פוגמים ביסוד. שמורה על החסדים הגמורים, והוא נאמר עליה אשר אין בה מום. כן? אין מסע ומתן בדברים האלה. דהיינו, מסיתרא דיעקב דלת בפסולת. נכון? זה יעקב אבינו שלא הייתה בו פסולת. כל מותר בול. יעקבי. מצד יעקב, שאין בו פסולת של אחיזת החיצוניים, הגורמים מום ופגם למעלה. והתמרבה, אז נאמר בו, שנאמר בו ויעקב איש תם, כלומר כל זרע נולד בן. אף פעם הוא לא הוציא זרע שלא היה ממנו משהו. זה יעקב אבינו. והיינו יעקב בלעלה, אז זה נקרא יעקב העליון. יעקב שלמעלה, שהוא בתפארת דאצילות. כלומר, בעולם הגדול ביותר, הגבוה ביותר. ובדיוקנה יעקב דילטטה, ולמטה היה איש שקראו לו יעקב. זאת אומרת, היעקב שראינו ברחוב, הוא היה בעצם דמות, השתקפות של יעקב האידיאלי העליון הזה. ירושלים של מעלה, ירושלים של מטה. אתם זוכרים? ובצורתו היה יעקב שלמטה. דרך אגב, גם אנחנו כאלה. כל אחד מאיתנו יש לו את המודל האמיתי, שם למעלה. מה זה למעלה? באידיאל, אין למעלה ולמטה, כן? ואני צריך להיות שווה למודל. איפה נמצא המודל? תמיד יש שם... נכנסתם פעם לחדר של בטמן? יש לו את כל החלונות עם כל הלבושים, עם כל המודלים הראשונים שלו. אז ככה, הקדוש ברוך הוא יש לו חדר עם כל המודלים שלנו. כל אחד עם השטן שלו והכל. למה זה המודל?
הם המקור שלנו.
זה המקור שלנו. ופה אנחנו צריכים כל הזמן לדעת איך אני שם. כדי לחיות פה לפי מה שאני שם. כי הייתה מיטתו שלמה, וכל זה, איך הוא הגיע לזה? כי מיטתו הייתה שלמה. זאת אומרת ש... מה זה מיטתו שלמה? חסר דיני, מה זה מיטתו שלמה?
לא, הוא הלך לעולמו בשלמות.
מיטה, מיטה, מיטה בפת, לא מיטה בתר. המיטה שלו הייתה שלמה. מה זה המיטה שלו?
לא היה זרע לבטלה.
יפה, אף פעם לא היה זרע לבטלה. כל הזמן הוא דאג רק למלכות, ואשתו הייתה שלמה. מיטתו זה אשתו, אשתו זה המיטה. איך נקראת האישה? משוכבת חייקו. נכון? בנביא. מה זה משוכבת חייקו? זו שישנה לידו. זאת אומרת שהיא בעצם הבניין, ולכן הוא דואג כל הזמן שתהיה שלמה, מיטתו שלמה, בלי פגם ומום. זאת אומרת, הוא ראה אותה בשלמות, מתי היא יפה? רק שהיא שלמה, נכון? כולך יפה רעייתי, ומום אין בך. אז איתי מלבנון תבואי, תשורי, מראש המנה, מראש סמיר וחרמון, ממעונות עריות מהררי נמרים, לבבציני אחותי חלה. באחת מעיניי, באחת ענק מצברוניי, וכו' וכו'. כי הייתה מיטתו שלמה בלי פגם ומום.
זה יכול להפוך את השיעור גם לריקוד.
זה ריקוד, זה אותו דבר. הנה, הוא הופך את זה ביום שישי בבוקר לריקוד. כן, יש לו...
אומנותית וחופשית.
יש לו ריקוד ביום שישי, כל יום שישי, הוא נותן שיעור בריקוד מיוחד. אבישי. כן, בבית הפנתר.
מי
ידע זה? אני הנה, אני אומר לכם, אני אעשה לו פרסומת. יש לו קבוצה של 15
אנשים. מה זה קורה?
אני עוקד עם ילדים ביום שישי.
ולכן היה מרכבה לתפארת של מעלה. מה זה מרכבה? שהתפארת רחבה עליו פה למטה. היה מתגלה את הרצאה. אנחנו עוברים לשלב הבא. אנחנו מתקדמים, ברוך השם.
אנחנו עוברים לשלב על אמן, שדעה, במודל למעלה.
כן.
רחל זה ההתגלות של הכל למעלה.
נכון.
אז התכנון של יעקב, תמיד אנחנו אמרנו שמה שהכי למעלה מתגלה בסוף.
נכון.
התכנון של יעקב, להתחתן קודם כל מרחל, בסוף זה לאה.
נכון.
וזה שרחל נתנה ללאה לפי שינה. לא עשה את הסדר של הדברים?
זה לא שרחל נתנה לליה להיות ראשונה, זה פשוט מאוד שאבא של לאה ורחל נתן את לאה ראשונה ליעקב.
זאת אומרת שבעצם
הוא לא היה לו תוכנית בכלל.
בסדר? הוא לא ידע בכלל כלום. הוא רצה את רחל. אבל מה אומרת לו התורה? אם אתה רוצה את רחל, אתה חייב קודם כל לקחת את לאה, במילים אחרות. אתה לא יכול להגיע למימוש משהו עם מלך התוכנית מסוימת.
אבל אמרנו שזה, כן, אבל החתונה היא הגילוי, פה זה הנקודת גילוי.
נכון, אבל...
אז הנקודת גילוי הייתה אמורה להיות קודם כל רחל ובחיר.
לא.
אבל אנחנו תמיד אומרים שהכי גבוה מתגלה בסוף, בסוף, בסוף.
אבל אם מלך הייתה גבוה הזה בכלל.
בדיוק.
אתה חייב להתחדש עם לאה.
אז הוא התחתן איתה כי הוא לא הכיר אותה, כי הוא לא הכיר את הרעיון
הראשון. יפה, הוא צריך להבין את הרעיון כדי לממש אותו. אז הזיווג עם לאה זה היה רק פגישה עם הרעיון.
הבנתי.
מי הפגיש אותו עם זה?
רחל.
לבן.
לבן.
כי הוא הלבנון. איתי מלבנון קלה.
וגם אמרנו שזו אותה אחת. אז הוא קודם כל היה צריך לראות את החלק הפנימי של האחרת החיצוני.
בסדר, אז הרימה אותו, צריך לדעת מה זה אומר. הוא לא רצה לתת לו בתופת רחל. זה הרמאות. כלומר, שאתה
נשאר רק בפוטנציאל בלי...
רק באידאל, זה הרמאות. בסדר? רמאות זה להראות לך פוטנציאל ולהישאר בו. כמו שעשו המרגלים. זה כמו שרצה לעשות קורה.
איך למדתי תורה כל
הזמן? אני חושב שכל כך נהניתי משהו.
הפוך.
ברוך השם. ומה שכתב, אשר לא עלה עליה עול. על מי? על הפרה, נכון? כפרה. כן, אז זה אומר כפרה. זאת אומרת, אשר לא עלה עליה עול. והיינו משעבודה דגלותה, ברוך שקיבלנו, אתם רואים, הנה הזוהר אומר בדיוק את כל מה שאמרנו קודם, על שעבוד גלויות. זה העניין פה.
זה הגולגולה.
זאת אומרת שמה שאומר כאן, שלא עלה עליה על השכינה עול משעבוד הגלות, דהיינו מאחיזת החיצונים. זאת אומרת שהיהדות באותה תקופה חייבת להיות בארץ ישראל, עם חופשי בארצנו. כי על המלכות והסילות נאמר הוא כבודי לאחר, לא אתן. אתה לא יכול לתת את הכבוד הזה למישהו אחר, לאומה אחרת, חז ושלום. איך אתה מגלה את המלכות באומה אחרת? אלא אם כן זו תורה פרטית מאוד, שאתה פשוט רק לומד תורה בשביל שיהיה לך עולם הבא. זה לא, לא, לא היה סיפור בכלל, זה לא בשביל זה שבאנו לפה. אנחנו באנו ארצה לבנות ולהיבנות. אבל זה ממש, הם אמרו דברים בצורה של נבואה. כמובן שהם תבנו באופן חיצוני, אבל היה לזה שורש פנימי. בגין דאי שכינתה עילאה התקריאת לפי שהיא נקראת שכינה עליונה כלפי המלכות בבריאה. אז יש מלכות דאצילות, נכון? כלפי מלכות בבריאה היא עליונה. כי מלכות בבריאה הוא עולם תחתון יותר, נכון? מה זה בריאה? זה כבר בחוץ, ברע. אז זה כבר יצא. אז לפני שהוא יצא, הוא צריך להיות בפנים. אז מלכות האצילות שהיא אצלו, אציל, יוצא ברא, אחות.
אציל גם זה כאילו מעציל.
נכון. כי אין הבינה שאין בה אחיזת החיצונים. עכשיו הבינה היא פה, נכון? אמרנו שמשיח בן דוד זה הרעיון. למה אין אחיזה פה בחיצונים? את החיצונים? אז למה? יפה, כי עדיין לא בא לידי גילוי בגניזה, לא רואים אותה. מה רואים מלאה? רק את העיניים, בעיני לארכות, נכון? זאת אומרת, אין עדיין גילוי, כשאין גילוי, אין אחיזה לחיצונים. כלומר, מתי האחיזה מתחילה? לפתח חטאת רובה. שיש פתח למשהו, כשאתה מתחיל משהו. בדרך, בצאתכם ממצרים, אשר קרחה בדרך. זאת אומרת שכאן אין עדיין אחיזה, ולא עוד, ולא רק מעלה זו יש בה, אלא דאי היא התקריאת שבת. הנה שבת. זאת המדרגה הנקראת שבת. אמרתי לכם, יש יום השביעי ויש שבת. שבת זה כבר שמונה. וכאן אנחנו במדרגה שמינית. נכון? לאה זה שמונה? זה עולם הבא? נכון, זה אותו דבר, אבל זה יסוד מאיזה מדרגה? אלא השכינה נקראת שבת, אז זה השכינה בשורש שלה, היא נקראת שבת. כי בשבת היא עולה במקום הבינה. הנה. זאת אומרת, לאן אנחנו, איפה אנחנו נמצאים בשבת? בבינה. לכן, כשנכנסים לבית, מה צריך לעשות? להסתכל מיד על הנרות, שזה בעצם העניין של הראייה. ועיני להר הכות, אז בשבת אתה מסתכל על נרות כשאתה נכנס הביתה. זה נקרא שלום בית. שני נרות, נכון? עליונים ותחתונים, זה החיבור בין לאה לרחל, זכור ושמור. לכן עולה לבינה, ועצמות הבינה נעשה לבחינת תוספת נשמה. זה תוספת של שבת. זאת אומרת, מה זה... למה יש לנו תוספת נשמה בשבת? מה, אנחנו מקבלים עוד קילו נשמה? מה זה אומר? מה זה התוספת הזאת?
גם חלמדת.
זה אותו, אותה נשמה, זה רק המשכיות, זה כמו הקרניים שאמרתי מקודם. זאת אומרת, משהו שאנחנו יכולים לממש יותר ממה שבדרך כלל אני מסוגל לממש. בסדר? ואי היא אסור במלאכה, ולכן אסור שבת במלאכה. למה?
זה צריך להיות הלכה.
שמה?
נכון,
אז זה לא העניין. בשבת אתה צריך בעצם לעסוק במה? ברעיונות. בשבת עוסקים ברעיון, במוצאי שבת אני מתחיל ליישם את מה שבניתי בשבת. כלומר, אתה צריך להיות פנוי להקשיב למה שקורה במודל העליון. אמרתי לכם מקודם, לכל אחד יש מודל. בשבת אתה צריך להיפגש איתו. כל שבת יש לך פגישה עם מי? עם עצמך. יפה. ומי שלא נפגש עם עצמו בשבת,
נשאר אותו דבר בשבוע.
יש לו בעיה, כי הוא לא יודע בדיוק כבר איפה המודל שלו. ואז כל שבוע ושבוע הוא מתרחק מהמודל, מגיע בסוף השנה, הוא בכלל לא דומה למה שהוא באמת. אז אומרים לו, הקדוש ברוך הוא, כן, איפה אתה ואיפה המודל? תראה איזה פער יש. גהנום, מה זה גהנום? פער. נכון? גי בן הינום. בין המודל לבין הביצוע. לאן ברחת? אתה בכלל לא דומה. התרחקת. זה כמו אדם שיורה בחושך, נכון? יריתם פעם ירי לילה? בהתחלה, האינסטינקט שלך ירה טוב. אחרי זה אתה מתחיל לחשוב. אתה מה אתה עושה? אתה כבר יורה כמעט על המדריך. למה? כי אתה הכנסת מחשבה. האינסטינקט שלך, הכדור הראשון היה הכי טוב בלילה. תמיד. אחרי זה אתה מתחיל לחשוב, כי אתה רואה את האש, כי זה כדורים, זה עושה לך אורות, אתה הולך לפי האור, איפה אתה כבר? הלכתם פעם למטווח ירי? כל הקירות מלאות בכדורים. אתה שם ריבונו של עולם, מה הם עשו פה? כן, אומר לך, אתה יורה על המספר 6, על המטרה. אתה מסתכל על הקירות, אומר, איפה היה ג'ש בו? מה זה, מה אנשים פה עשו? אתה רואה כאלה קווים בקיר של כדורים שהלכו. פחד אימים. או שההוא מסתובב עם הנשק, אומר לו, למה אני צריך לעשות? אז זה בדיוק אותו עניין. צריך לדעת איפה. וזה נקרא שבת, זה המודל העליון. לכן הוא אסור במלאכה. למה? כי זה חירות. בחירות אין מלאכה. אתה מלאך, זה עולם החירות, נכון? וזה נקרא גאולה, אמרנו, שאנחנו בעצם לא בשיעבוד מלכויות. כלומר, אתה חייב להיות אדם חירותי, להיות חופשי, להיות פנוי. אם אין לך חופש, אז אתה עבד. לכן אין מלאכה. למה? בגין דהתקראת חירות, לפי שהיא נקראת חירות, כאין הבינה. הבינה זה עולם החירות. אז בשבת לא עושים מלאכה, לא בגלל שזה אסור, אלא בגלל שאתה חופשי, יטמבל. אנשים אומרים, אי, אסור, אסור, הכל אסור. אתה לא מבין כלום, נותנים לך חופש הכי גדול. כל זה היה מאמר אחד. היום כבר למדנו שנתיים, בשעתיים. להבין את מאמר הבא בעזרת השם. נקדים מה שמבואר לאל, כי פרה אדומה היא במלכות דקדושה. כל פעם שאתם שומעים פרה אדומה, זה מלכות דקדושה. ובעת חיים, שער קליפת נוגה, מבואר שהיא בנוקבה דקליפת נוגה. אז אומר האריזה על כאילו משהו סותר. הרי אמרנו שפרה אדומה היא בקדושה, היא מלכות דקדושה. ופה, כלומר, בעת חיים של האריזה, בשער קליפת נוגה, הוא אומר שהפרה האדומה היא בנוקבה של קליפת נוגה. אז אני שואל אתכם שאלה פשוטה, איך יכולה להיות מלכות לקדושה, ופה אתם אומרים לי שהיא מלכות של קליפת נוגה. תשובה? יפה, קליפת נוגה זה כל החיים שלנו. אנחנו כל החיים שלנו בקליפת נוגה. מה זה הקליפה הזאת? ממה היא בנויה? גם וגם. אז במה זה תלוי?
בך.
לאן אתה לוקח את החצי? או שאתה מביא את החצי הרע לטוב, או שאתה מביא את החצי הטוב לרע. למשל קורח. כן, מה הוא עשה? מאיזה שורש הוא? קורח, הפרשה שלנו. מאיזה שורש הוא?
שורש לבין.
שורש של הבל. הבל. קורח.
של הישיבה.
הבל נתן חלק למשה, חלק לקורח. כלומר, הם מאותו שורש. בסדר? הבעיה זה שמשה לקח את הטוב שלו, של הבל, וקורח מתנתק ממשה. כל עוד הוא קשור למשה זה בסדר, אבל ברגע שהוא לקח לעצמו, אז הוא בעצם הלך ותרגם את ה... איזה מדרגה הזאת? בינה, נכון? איך קוראים לה? כמה שערים יש לה? 50, נכון? זה נון שער בינה? אז הנה, נון. כמה זה קורח בגמטריה? 208, נכון? אם אני מוסיף לנון, זה משיח. כלומר, הוא איבד רק את הנון שלו. רק. והוא הפך להיות קורח, הוא עשתה קורחה, קרחת. אם הוא היה שומר על הנון, מה הוא היה יכול להיות? משיח, הוא משיח, הוא פוטנציאל משיח. אבל זה חייב להיות חבור, מחובר למשה. אם הוא מתנסק ממשה, הוא הולך לאיבוד. לכן, איפה נמצא את הנון? במשה. נבו. נון בו.
נון בו.
סליחה. זה העניין של משה. זה הנביא.
הוא חיפש שררה.
אז הוא לקח את זה אצלו. אז הבניין נמצא כאן, כל הבניין הזה נמצא כאן. בסדר? אז יש הרבה הרבה סודות בפרשה, אני לא רוצה להיכנס לכל העניינים, אבל הכל בנוי שם. זה אותו דבר. אז מה זה קליפת נוגה? תלוי, איפה אתה לוקח את החצי? וזה לשונו, וקליפת נוגה, שכנגד האצילות, היא אלוהים קדושים, קורסיה דשביבין. זה מה שהוא אומר. ומזירן פין דבריאה, ולמטה הם טוב ורע. תשימו לב, טוב ורע. וזה סוד פרה אדומה, להבן היטב מאוד. להריג על כל זה. כי בזה לא יכול משה ושלמה לעמוד על ביעוריה. מה הקשר לפרה עכשיו?
של הפרה.
מלאכת
מה
יהיה?
הוא אמר, הכל אני יודע חוץ מית הפרה.
יפה, נכון. עכשיו מה אנחנו הולכים לקרוא השבת בהפטרה? על מה? יפה. זאת אומרת שאנחנו בעצם כל הזמן באותו סיפור, רק בשחקנים אחרים. תמיד אותם סיפורים חוזרים, רבותיי.
כמו יהושע והמרדים.
שהייתי קטן היה שיר. רבותיי, ההיסטוריה חוזרת, נכון? זאת אומרת שזה תמיד אותו סיפור, ואנחנו אפילו בחיים הפרטיים שלנו עוברים את אותן חוויות.
אז כל התנ"ך בעצם זה סיפור אחד.
של איש אחד.
של איש אחד שהוא אדם.
נכון, שמתפתח לאט לאט עד שהוא הופך להיות משיח דעת.
רק בברשות אחרות.
נכון. בסדר? לכן, זה חינוך אחד שלם. אז זה נקרא משה ושלמה. שלמה שאמר, אמרתי איך כמה, והיא רחוקה. מה זה רחוקה ממני?
על הפרה האדומה.
מה זה, למה רחוקה ממני?
לא הבין את הסוד.
אמרתי לו, כמה, איפה זה החוכמה? חוכמה זה פה, נכון? זה חוכמה. ואיפה הוא? זה מלכות. אז היא רחוקה ממני. זאת אומרת, כמה היא רחוקה ממנו? 8 מדרגות. זה נקרא מן העולם ועד העולם. זאת אומרת ששלמה המלך ראה, אבל זה לא שהיא רחוקה כי אני לא יכול לתפוס. היא פשוט במרחק של 8 מדרגות מן העולם ועד העולם. איך זה הטוב ורע ביחד? זה נקרא איך הטוב והרע משמשים בערבוביה, אור וחושך. איך אתה יכול בעולם הזה להגיד שהקדוש ברוך הוא נמצא גם בטוב וגם ברע? הרי אם לא, אתה עובד עבודה זרה. הקדוש ברוך הוא נמצא בהכל. אז איך? הוא מתאר את התמה ומתמה את הטהור. נכון ככה היא עובדת הפרה?
היא הפרה אדומה.
בוא נולד המילה פרה, דוק.
היא מתמת את הטהור?
לא,
היא מתמת את המטרף.
מי שמתעסק באפר שלה, היא מתאר, מתמה את הטהור. היא הופכת אותו לטמא. הטהור נהיה טמא. זה חדש לך. אז הנה, זה אחד מהפרדוק.
כהן שהוא היה שותף את הפרעיה.
אז איך הוא יכול להתאר? מישהו אחר צריך לבאר אותו.
נכון, אז צריך להיות פרדוק. טוב, והיא פרה כי היא בנוקבה דנוגה, בסוד מנצפה. פה זה אריזל, כן, פה זה אריזל בקטן. זאת אומרת, היא בנוקבה דנוגה. נוגה זה אמרנו שזה חצי טוב וחצי רע, ולכן שם יש מנצפה, זאת אומרת אותיות כפולות, חצי אותיות של מידת החסד, חצי אותיות מידת הגבורה. למשל נון ונון סופית, מם ומם סופית. אז המם שבאמצע היא גבורות או חסדים? חסדים, מם סופית גבורות וכו' וכו'. לכן זה נקרא קליפת נוגה. אז כל האותיות האלה הכפולות באלף בזמן צפח זה... זה... לא, זה גם וגם, כי הרי זה מן צפח, אנחנו לקחנו גם את זה נוגה. כל זה נקרא נוגה. אז מה זה נוגה? זה בעצם אור וחושך ביחד. נכון? מה זה נוגה בעברית? אור, נכון? זו הערה. אבל הערה שאתה לא מבין אותה, היא הערה שהיא לא ממש. כן? כמו מסביב איזה הילה כזאת. ונוגה לא סביב, דרך אגב, ככה כתוב בפסוק, ונוגה לא סביב. אז לכן זה אור שלא אור. אתה לא יודע אם זה אור, אם זה לא אור. אז זה הבלבול שיש לנו בעולם הזה. אמרתי לכם קודם שכל העולם שלנו נמצא בקליפת נוגה.
זה נקרא אור וחושב?
נכון, אז אתה לא יודע בדיוק, כל רגע אתה צריך להחליט. הנה, כל מי שפה החליט להגיע לשיעור, נכון?
אתה רואה אור בלי מקור.
מי שלא הגיע לשיעור, החליט לא להגיע. זה, 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 כל רגע אתה בקליפת נוגה, זאת אומרת אתה בוחר להביא או את הרע לטוב או את הטוב לרע.
וגם מי שבשיעור כל רגע צריך
להיות. וגם כל רגע מי שבשיעור צריך להיות בשיעור כל רגע. וכולי וכולי.
זה
את
הדעת
הרע? מה?
זה
את
הדעת הרע?
כן. עיין שם, וכתב הבעל זיכרון מנחם, ונראה לי מתוך דברי הרב ז"ל, כי שני בחינות, שתי בחינות הם בפרה אדומה, בחינה אחת קודם שהוציאה מחוץ למחנה, ואז הן גבורות קדושות של המלכות הקדושה, כי עדיין אין השיגים שבה מתגלים, ובחינה שנייה, כשכבר הוציאה מחוץ למחנה, בהתפשטות אלו הגבורות מחוץ למחנה שינה. אז התגלו השיגים אשר בהם, והיא סוד קליפת נוגה. זאת אומרת, יש לה זמן שהיא בפנים וזה לא מתגלה, יש זמן שהיא בחוץ וזה מתגלה. בסדר? אז מה זה אומר לגבינו? שאנחנו חיים כל הזמן את הדבר הזה. שזה בפנים, זה עדיין בקדושה, כשזה יוצא החוצה, יש בזה סכנה.
זה קשור לתספינה או למה? למען בראש חודש.
של שלושה חודשים, כן, נכון. התספינה הוא שלושה ירחים.
אז מה
הדרגה
יותר
טובה,
את החיים?
את החיים זה המדרגה שאין בה טוב ורע. אבל חייבים לרדת לטוב ורע. אבל בתנאי ש... לא, לא בסוף, בהתחלה. אם אדם הראשון היה אוכל מעץ החיים, היה מותר לו אחר כך לאכול מעץ הדעת טוב ורע, כי הוא כבר אכל מעץ החיים. ומה קורה כשהוא אוכל מעץ החיים? הוא חי לעולם. אבל ברגע שהוא הקדים אכילת טוב ורע לעץ החיים, אם עכשיו הוא יאכל מעץ החיים, אחרי שהוא כבר אכל טוב ורע, מה יקרה? אז הוא יישאר לנצח עכשיו בטוב ורע. לכן מה אומר לו הקדוש ברוך הוא מיד? מסלק אותו מגן עדן, שלא יאכל חד ושלום מעץ החיים, כי הוא ינציח את הטוב ואת הרע. הבנתם? זאת אומרת, שמה אנחנו צריכים לעשות? קודם כל לטעום מעץ החיים. עכשיו, מה התיקון של זה? כבר אכלנו אותה, נכון? מזה נולד הביטוי. אז אם כבר אכלנו אותה, מה קורה? איך אנחנו מתקנים היום? חוזרים לעץ החיים. איפה זה עץ החיים? הנה, זה מה שאתם לומדים עכשיו, רבותיי. ארץ ישראל ותורת ארץ ישראל. זה עץ החיים. לאכול את הנייר הזה, כלומר את המסר שהוא מוליך, זה פשוט לתקן את העניין ההוא. וכשאתה אוכל מעץ החיים, יותר אתה אוכל ממנו, יותר אתה חי. כי זו עצה של חיים, זה נקרא עץ. זה עצות לחיים, אתה נהיה יותר אופטימי. לפחות אם אתה לומד בצורה נכונה את השיעור הזה.
זה השלוש המאבים שלימדת
אותם. שלושה, נכון? אתה צודק שלוש, כי זה בב זה אחת. ושלמה, בגינה אמר, ושלמה המלך בשביל מצוות פרה אדומה אמר, אמרתי אחכמה, והיא רחוקה ממני, כי מצד הגיע הגבורות שבה נרמז בה גם סוד הנוקבה דקליפה, בקליפת נוגה, תלולה מתוברה. בגין פרה אדומה, והיא מתארת את התמה, בשביל הפרה אדומה שהיא מתארת את התמה, מצד הטוב דקליפת נוגה, ומצמאה את הטהור והתעסק בה. מי שמתעסק בה נטמא מצד הרע שבה. עכשיו אתם מבינים למה. כלומר, הזוהר עכשיו מגלה לנו את הפרדוק. למה היא מטמאה את הטהור? בגלל שיש בתוך הפרה הזאת, זה נוגה, זה יש לו חצי חצי. אז הוא לוקח את הצד הרע ששם, וזה מה שמטמא את הטהור, וזה מה שמצד שני מתאר את הטמא. כלומר, מי מתאר את הטמא? החלק הטוב שבה. כלומר, מה עושים בזה? הבדלה, מבדילים בין הטהור לבין הטמא שבתוך קליפת נוגה. נכון, זה בדיוק העניין הזה. הכל, אתם מבינים שהתורה חוזרת אפילו על אותם נושאים בצורות שונות. זה תמיד אותו נושא, אמרתי לכם, יש לנו רק שיעור אחד בחיים. נכון? ומי ששמע את השיעור הזה, הוא צריך להלביש אותו על כל הסיפורים של התורה, ועל כל הרבדים שבחיים של עצמו. אבל צריך להבין את הרעיון. איך נקרא הרעיון הזה? כן? הפורמולה. איך קוראים לפורמולה בעברית?
נוסחה.
מי שמבין את הנוסחה, מה הוא עושה איתה? הוא משתמש בה בכל התחומים. יש רק נוסחה אחת.
איזה משתנים אתה
מכניס? זה לא קצת לי איזה משתנים אתה מכניס בפנים, כי הנוסחה היא תמיד אותה נוסחה. אז מי המדען הגדול ביותר, או תלמיד החכם הגדול ביותר? מי שמוצא את הנוסחה שכוללת יותר את הכל. נכון? אז מהי הנוסחה האלוהית?
יחול.
כן, אז צריך ללמוד אותה. הנוסחה האלוהית, כן, צריך ללמוד אותה. יש נוסחה אחת. מי שלומד אותה, מי שמבין אותה, הוא יכול לדבר אפילו שפה של בעלי חיים. כי זה נוסחה אחת. הוא יכול לדבר עם עצים, הוא יכול לדבר עם אבנים, הוא יכול לדבר עם בני אדם כמובן. אלה הכי קשה לי, אני אשכנע אותה. כן. יש אפילו בדיחה, למה הולכים לכותל לפני החתונה? כדי ללמוד לדבר עם קיר. בסדר? אז יש עניין, כן? זה הבניין.
אם היה אוכל מעץ החיים לפני עץ,
כן.
על הטוב הרע, הייתה בכלל חופשי? היה אפשרות של...
הוא בחר, אז הוא בחר לאכול מעץ החיים, ואז לא צריך לו. זהו, הוא בחר, נגמר, הוא נכנס לעולם של משיח. כלומר, המשיח היה בא, זהו בעצמו. אדם הראשון היה אמור להיות, הוא בעצמו המשיח. הוא בעצמו משיח, אדם זה משיח. רק שהוא פספס את המשיחיות בזמנו.
בכוונה.
אז בסדר, אז חכמי הקבלה אומרים בכוונה. לא חשוב עכשיו, אבל לא ניכנס לזה. אבל זה המשיח. הרי מי זה משיח? זה אדם. אדם ושופר. דמות 2015 גם. מודל חדש. זה אותו דבר. ורזה זה מילה, אנחנו מסיימים, סוד הדבר נרמז במה שאמר איוב, מי ייתן טהור מטמא. רוצה לומר, מי יכול לטהר את קליפת נוגה שהיא קליפת מאה? שלפעמים נטהרת כקליפת נוגה כמו בסוד תוספת שבת, שעולה יחד עם הקדושה. כלומר, מה אנחנו עושים בשבת בעצם? לוקחים את החצי הלא טוב ומביאים אותו לתחום של טוב. ולכן בשבת הכל נמצא בטוב. שבת שלום.
שבת
שלום. מותר, רק אם אתה לוקח
לזה. איך?
אתה לוקח לזה מותר.